בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
היי.
לצערנו הבוקר הזה נפתח עם שמות של שלושה חיילי צהל שנפלו אתמול ברצועת עזה, ששמותיהם הותרו לפרסום והודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סרן במילואים נצר סמכי, בן 30 ממסד, נפל בצפון רצועת עזה. סרן במילואים גבריאל שני, בן 28 מעלי, נפל אתמול בדרום רצועת עזה. ורב סמל בכיר במילואים יובל ניר מכפר הציון, גם הוא נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. רגע, כאילו הייתי רגיל, עד עכשיו התחלתי לדבר, שוב הכל נכנע לפוסט פוסט קורונה. האמת שהייתי שם אתמול, ממש ליד איפה ש...
הייתה התקרית.
הייתה, כן, ההתקלות הזאת בדרום, בדרום רצועת עזה. נדבר על זה אחר כך יותר בהרחבה, אבל התקרית הזאת הייתה בדיוק על ציר, אפשר לא לספר את הדברים האלה ולא להשתמש מונחים צבאיים, שהייתי אמור, הלכתי מסגרת כזה של ביקור עיתונאים, שהייתי אמור לצאת החוצה מרצועת עזה בערב, וזה התעכב בגלל ההתעכלות הזאת שם. ובאמת, רחיב על זה בהמשך הרבה יותר, אבל הדבר הכי מדהים לראות, וזה באמת כל כך עצוב, איזה אנשים טובים, איזה חיילים טובים יש לנו, באמת. זה כל כך, הייתי שם אתמול כל היום עם חיילים מכל מיני יחידות, נו מה יהיה? מכל מיני יחידות, ולדבר איתם ולהסתובב איתם, וזה פשוט כל כך מרגש ומשמח ומחזק לראות.
ומעניין, אני ממש כאילו רוצה לדעת מה עובר להם בראש ואיך הם מרגישים.
הם לא מרגישים כמונו. הם לא מרגישים כמונו במובן הזה שהם מנותקים לגמרי, כמעט לגמרי, מכל הדיון הציבורי והעיסוקים המדיניים והוויכוחים שאנחנו מנהלים פה, אנחנו כציבור, לא שלושתנו. הם מנותקים מכל הדבר הזה, וזה שומר עליהם בתוך העשייה הנקייה, וזה דבר שהיה כל כך מדהים לראות איזו עמדה טובה להיות בה, שמחזיקים עדיין את מה שאנחנו קצת הספקנו לשכוח, שיש פה אויב באמת, ושוב אני אספר על זה יותר בהמשך, אבל שהוא חי ופועל עם כל ההישגים והעבודה היומיומית של עוד מטר ועוד 20 מטר ועוד בניין ועוד שכונה, הוא חי וקיים, והוא פה בשביל לחסל אותנו. ואתה מדבר איתם, ואנשים שהיו שלושה חודשים לא בבית, באמת שלושה חודשים לא בבית, פעם בכמה ימים יש איזה קשר טלפוני, והם ביחד. ונכון שצבא הוא לא אמור להגדיר את מטרות המלחמה, הוא אמור ליישם את מטרות המלחמה שדרג מדיני מחליט אותן, אבל הבועה הזאת של העבודה, של העשייה, היא שומרת על משהו כל כך טהור בתוך החזון ובתוך המטרה לשמור עליה. וזה כאילו נכנסתי לתוך שדה לחימה מאוד מאוד מלוכלך, אבל במובן מסוים הרגשתי
נקי.
שהוא הרבה יותר נקי משדה הקרב במרכאות, הרבה יותר בטוח שאנחנו מתנהלים בו ביום יום, אבל הוא כבר נהיה מכוער הרבה יותר.
הלוואי והייתה את האופציה, כאילו כמו כשקונים כרטיס לסרט או למוזיאון, שבאים לאיזושהי חוויה של התעלות רוחנית, שכזה, אז הייתי רוצה לקנות כאילו כרטיס לביקור בהלך הרוח הזה.
כן.
לא להיכנס לקרבות, אלא שנייה כאילו לחוות את הדבר הזה שבאמת כל מי שחוזר משדה הקרב מספר עליו.
נכון. כל עיתונאי גם שמסקר את מה שקורה, וכל מי שמדבר עם חיילים שומע את זה, וזה מעניין, כי בכל השנה האחרונה אנחנו היינו עסוקים באמת בוויכוח הפנימי הכי קיצוני שהיינו בו, ורק צעקנו אחד על השני, ואז הגיע 7 באוקטובר, וכולנו בבת אחת הפנינו את המבט אל האויב האמיתי, האויב שבאמת קיים במציאות, לא האויב שאנחנו רואים באזרחים האחרים, כן. אלא האויב האמיתי,
כן.
וזה גרם לנו לזכור את המציאות, שיש פה אויב אמיתי, ומה שאתה מתאר זה שבלחימה כרגע בעזה, אי אפשר לשכוח את האויב הזה, כי אתה פוגש אותו כל יום, ואז זה מונע ממך לראות את האויב באחיך.
לגמרי, ואת יודעת, מה שאמרת, שהיית רוצה לקנות כרטיס, להיכנס כאילו לחוויה, לסטייט אוף מיינד הזה, אני כמובן ביקרתי שם רק יום אחד, זה היה יום לא קצר, אבל זה רק יום אחד, וחזרתי הביתה בסוף.
עשו לך גם בשעות?
מה זה?
כשנכנסת הביתה, המשפחה עשתה לך גם בשעות, אחרי השוחות של הלילה.
את יודעת מה? הם קצת חששו, כן? כי כמובן...
מה זה קצת חששו?
גם לא בדיוק סיפרתי כזה למה, ובאמת הייתי... שוב, אני נרחיב על זה אחר כך, אבל...
אני חששתי.
אבל הייתי ממש בחזית של הלחימה במחנה הפליטים בחאן יונס. וכאילו אני שנייה חוזר לעניין החוויה הזאת, אתה קצת מרגיש כמישהו זר לזה, וגם לא הייתי לוחם אף פעם, בוא, אני רובה 0-1, עשיתי טירונות כושר מוגבל לפני 30 שנה. אתה קצת מרגיש כאילו לפעמים שאתה באיזה מין סרט, כן? ירו עלינו, אוקיי? ירו עלינו, אבל עדיין, ההסתובבות בסין, זה קצת... מרגיש משחק מחשב, זאת אומרת, לי זה היה יותר מוכר ממשחק מחשב מאשר חוויה משירות צבאי. אבל אז בסוף כשהיינו אמורים לנסוע הביתה ולא יכולנו לנסוע הביתה, כי באותו ציר הייתה התקלות ונהרגו בשניים, זה מאוד מחזיר, זאת אומרת שכל כל האדרנלין הזה הוא לא אדרנלין טוב, הוא אדרנלין של מוות, זאת אומרת, זה לא חוויה, זה לא לונה פארק. זאת מלחמה ויש לה מחיר מאוד מאוד כבד ועצוב. עם כל המוטיבציה והרצון, יש כאלה שלא יחזרו הביתה אף פעם. והם בדיוק מאותם חיילים שאתה מדבר איתם, והם באמת חדורי מטרה באמיתי של זה, אבל באמיתי, זה לא הצגה. הם באמת באמת מאמינים וזה מדהים לראות את זה ולקבל מהם את את הרוח הזאת. הם באמת באמת מבינים את לא יודע איך להסביר את זה. כשגנן עובד בגינה, אז הוא פוגש את לא יודע מה, את החלזונות שאוכלים אותה. אוקיי? כשמישהו, זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה עם הידיים על ה... או יש את הביטוי הזה, boots on the ground, שהוא נהיה... אבל כאילו אני איש שעובד בחדשות, ואני יום-יום מדווח על הדברים, ורואה את הסרטונים ורואה את הזה, זה באמת לא בכלל קרוב להבנה של הפרופורציות של איך זה נראה מבפנים.
בגלל זה...
ובאמת הייתי כתייר במרכאות יום אחד. לא שם את עצמי בעמדה של לוחם, או באמת יכולת להבין את השגרה של זה.
יש כאן משהו, כשאתה מדבר על האומץ של החיילים, אנחנו כאילו משווים כוחות לוחמים, צהל מול חמאס, ואז אתה רואה תמונות, נניח מהשבעה באוקטובר, שרואים מחבלי נוח'בה, מפקד שולח את החייל שלו שיסתער לפניו. וזה דברים שלא קיימים בצבא מערבי, בטח לא בצהל. ויש משהו בזה שהחיילים שלנו נלחמים באמת באומץ עד הסוף, כי הם מבינים את משמעות המטרה, וכי הם מבינים שיש צדק, באמת, צדק שזה, כאילו לימדו אותנו שזה מושג שאי אפשר להשתמש בו, והוא יחסי, ולא, יש צדק מוחלט במטרה, בדיוק כמו של הצבא האוקראיני, יש הרבה יותר צדק במטרה מאשר בצבא הרוסי, ואתה לא שומע על חיילים ישראלים שנכנעים או שבורחים, ואתה שומע כל הזמן על חיילי, מחבלי חמאס שנכנעים, שבורחים, שמסתתרים, כנראה גם חיילים רוסים, כי יש משמעות בעולם הזה לצדק, והיא מתגלמת גם באיך חייל או חיילת מחזיקים את הרובה שלהם, וזו הבנה מטורפת.
כן, ואתה אומר אומץ, אתמול כשהתפרסם הסרטון הזה של המסתערבים בבית החולים בג'נין, שהתחפשו לאחיות ורופאים בכמות כאילו גדולה, ופשוט חיסלו שם שלושה מבוקשים שהתחבאו בבית חולים.
תוך 10 דקות, אין אאוט 10 דקות.
אני גם מדמיינת אותם תמיד לפני כזה, נכון הם עושים את הצחוקים האלה?
תראה אותך, תראה אותך, יפה לך, יפה לך.
איזה יפה, כזה, נכון?
בטוח, יש להם גם בקבוע, כאילו את ההומור, הרי זה דמויות, אני חושב ש, אני לא יודע, אני חושב שיש דמויות קבועות כאלה שהם...
השאלה.
כל אחד, ואני חושב שהם גם נותנים שמות,
להם כזה?
בטוח.
אבל לראות את זה, ובאמת, מעבר לעניין הקולנועי, האומץ שבלהיכנס אל תוך סביבה כל כך עוינת, כל כך עוינת, לא אפילו בתוך איזה מחלקה או פלוגה מסודרת, אלא בבודדים, להסתובב במסדרונות כמו צוות, כמו מבקרים, ואז ברגע האמת פשוט לשלוף את הנשק ולעשות את מה שצריך לעשות, אנשים מטורפים, באמת, אנחנו, אתם יודעים, יכולים לבלבל את השכל כאילו בתוך הוויכוחים האלה של ה... הם מבאסים, אבל כן, ברור, אני לא אומר שצריך לזנוח כל שיח מדיני או שיח חברתי, ברור שצריך להמשיך לעשות את זה.
אבל הדבר האמיתי במציאות,
כן.
זה חבורה של לוחמים שנכנסים כן. לבית חולים.
לגמרי, זה גם, כאילו, תחשבו, כל התחבולות האלה של להתחפש, זה כאילו כל כך ישן, זה כזה בתנך, התחפשו כדי לעשות תחבולות, וכזה, ואנחנו מדברים כאילו, כמובן, על הטכנולוגיה ואיך היא משתלבת בלחימה וזה, אבל בסוף, הדברים הגדולים שאנחנו באמת כאילו לא מאמינים שהדברים האלה עוד קורים, זה מסתערבים עם איזה, אבל מה שמוביל אותי לחשוב, שהאם כאילו פרסומים כאלה, זה לא קצת כאילו גומר את הפעולות קדימה?
לא.
ההפך, תחשבי איזה אפקט יש לזה, שמחבלים מבינים שאם את רק חושב על לעשות פיגוע, צהל ימצא אותך, צהל או ימם או כל הכוחות שהיו, ימצאו אותך בבית חולים, יתחפשו ויארגו אותך.
כן. גם יודעים שמתחפשים לאזרחים ולצוות רפואי, זאת אומרת, זה לא איזה דבר חדש. לראות את זה בעיניים, זה כן יוצר הרתעה, לדעתי, משמעותית.
אין בעיה שיחשדו מעכשיו בכל אישה פלסטינית שהם רואים, בכל אדם אזרח תמים, מעולה.
אין מה לעשות, זאת אומרת, יש את התיאוריה ויש heels on the ground.
אולי נבקש, אני רוצה לבקש מהמאזינים היום, שישתפו אותנו, אפרופו החיסול המוצלח בג'נין, שבאמת לקח 10 דקות, אני ב10 דקות לא מוצא את המעלית עדיין. אוקיי. מה החוויה הכי ביזרית שהייתה לכם בבית חולים? כי זה ממלכת האי ודאות בית חולים.
מכל הסוגים והמינים, זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו איזה טיפול רפואי מטורף, והיה דברים שקרו, לא יודע מה...
במיון, נגיד, במיון.
במשפחה של מיטה לידכם, שמישהו שהיה מושפע, הכל, דברים.
לידה, כן. כן.
הדברים הכי מטורפים שקרו לכם בבית חולים, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 054-999-4399, או בטלפון 1-900-72-99-99, הסיפורים הכי פסיכיים שקרו לכם בבית חולים, 054-999-4399 בוואטסאפ, או להתקשר 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מאיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים, מאיר?
בסדר כמור, איך אתם?
מה אתה עושה, מסדר משהו?
לא, סגרתי את הדלת שיהיה שקט.
והרעשים של פרזול.
כן, זה דלת ממד.
אתה בממד, מאיר?
בשביל השקט, לא כי יש טילים.
אוקיי. כן, היום להגיד אני בממד זה קצת כאילו לא...
כן, חוויה.
מאיר, אנחנו ביקשנו שתשתפו אותנו בדברים הכי מטורפים שקרו לכם בבית חולים. ספר?
טוב, אז אני הייתי ילד, לדעתי גיל 10 כזה, שברתי את היד, כמו שקורה להרבה, שמו לי גבס, וכשהייתי צריך כבר להוריד אותו, בא אליי איזה גבסן, בחור מאוד מבוגר כזה, לא יודע, לדעתי יש לו מעל 70,
אתה היית ילד, כן, הוא מאוד היה יכול להיות שהוא גם בן 35,
נכון, הוא כנראה היה בן 35.
זה בא עם איזה משקפיים עבות כאלה גם, ופשוט בא עם כמו מסור פיצה כזה, אבל חשמלי. כמו העיגול הזה.
כן, כן, כי זה ככה מנסרים, זה מסור של גבס, נו, זה אמור
להיות. מלא. לא ידעתי שככה מורידים.
כן, אבל גם עם החוץ שעושים...
זה מסור דיסק.
הוא גם שם מסכה וכזה.
כן, כן.
זה היה בבית קברות.
ותבלין.
והתחלתי לפחד, וזה, ואמא שלי הייתה איתי, ולא אמרתי, אין סיכוי שזה מתקרב אליי. אמרה לי, טוב, תלך רגע, תשטוף פנים, וזה, תראה איך עושים. עכשיו, אני ידעתי גבס נמס גם במים, כאילו בגלל זה במקלחת היה צריך לשים שקית על היד כל פעם והכל. אז פשוט הלכתי לשירותים, התחלתי לשטוף את הגבס מתחת לברז ולקרוע אותו עם היד השנייה.
וזה עבד?
כן.
כמה זמן לקח לך? זה לא דבר פשוט.
בוא נגיד שאחרי איזה שתי דקות שהייתי ככה וירד חלק, כי גם היה את כל התחבושות מתחת שקשה לקרוא אותם, אז כבר הביאו, מישהו ראה אותי והביאו בסוף מספריים גדולות כאלה לעזור.
ומספריים הסכמת?
כן.
תשמעי, זה משמעותית פחות מפחיד.
כן, גם בעיקרון גבס, אחרי שהוא מתקשה, מים לא באמת כאילו הופכות אותו חזרה להיות נוזל כזה. אבל בגלל שזה תחבושת שמלפפים אותה בעצם וככה יוצרים את הגבס, אז אולי פוררת שם את החיבורים או משהו כזה ואפשר היה לפתוח. אבל פשוט, ואיך אמא שלך הגיבה? ואיך
אמא שלי הייתה בשוק.
תשמע, אבל זה דווקא נחמד, אני חייב להודות שזה פתרון יצירתי כדי להתמודד עם הסטרס כאילו שזה הכניס אותך.
מגייבר, לא, אבל מדהים שגם כאילו לא רק אמרת לא לא לא, מצאת פתרון.
נכון,
גילית תושייה.
תשמעי, זה מגרד בטירוף, הייתי חייב להוריד את זה.
וואו, להוריד גבס אחרי שאתה איזה כמה חודשים איתו, או אפילו כמה שבועות, זה אחד הדברים המדהימים. א', זה מצחין, אז אתה לא יכול להפסיק להסניף את הריח הזה, בטח בתור ילד, ותמיד היד היא גם לבנה יותר ומין כחושה יותר.
יואו.
כן,
היא מרגישה איזה 2 קילו פחות.
היה לכם? היה לך? היה לך?
לא. היה לי כל מיני סוגים, אבל אני...
חיים לא גובסתי.
תמיד זה כזה, נהיה לך יד אחת דרדלה?
לי יש 2 ידיים דרדלה, גם ככה. וואו.
כן, גם לא משתמשים בשרירים כל החודש הזה, כי כאילו, עם גבס אפשר לעשות איתה כלום.
כן. מאיר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה, מאיר.
אגב, כבר קיבלנו הודעה ממאזין, שהמסור שמורידים איתו גבס הוא לא מסור דיסק, אלא דיסק שזז אחורה וקדימה במהירות, בתנועות קצרות מאוד, והוא לא חותך את האור כיוון שהוא אלסטי.
טוב, טוב.
ברור שלא התכוונתי, אבל שזה מסור דיסק כמו שחותכים איתו ברזל, כן? זה... אבל בז'אנר, שזה נראה כמו דיסק, אבל זה שהוא זז אחורה וקדימה, זה נחמד מאוד לדעת.
זה עדיין מפחיד.
הוא גם לא חותך את האור, כי לא מקרבים דברים כאלה.
בסדר, וזה הזיקוקים של היום הולדת, זה אש קרה, אני יודע, שמעתי.
לייז. נסה לחבוט את זה עם האצבע.
בדיוק.
נסה לשים את זה על האור. שרון?
שלום.
היי שרון.
היי.
היי.
מה נשמע?
בסדר, קודם כל אני ממש ממש שמחה להיות, אוהבת אתכם.
תודה רבה.
אני
אוהבת בשידור. תודה רבה שרון. ספרי מה הדבר הכי פסיכי שקרה לך בבית חולים.
אוקיי, לפני כמה חודשים הייתי לצערי מאושפזת בטיפול נמרץ לב.
אוי, מה קרה?
אירוע לב.
וואו.
בגיל צעיר ומפתיע.
ממש, נשמע צעירה. בת כמה את?
50.
אוקיי, אוקיי.
כן. בקיצור, הגעתי
מה, ככה פתאום סתם? מה הרגשת?
ככה פתאום ישבתי בסלון, הרגשתי כאב חזק בגב עליון, והרגשתי שמשהו לא בסדר, ולמזלי יש לי שכן פרמדיק, קראתי לו, והוא ישר הבין והזיק טיפול נמרץ לב.
זה באמת מזל.
מזל גדול, כן. מזל שהייתי בבית, מזל שהוא היה בבית, מזל שהתקשרתי אליו הרבה 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 מזל. אבל קראו לי, היה אשפוז הזוי וטיפול נמרץ לב, היה מדהים, היה צוות מדהים, אבל כל מה שקרה סביב. אז אחד הלילות בחדר לידי מביא מישהו חולה אחרי אירוע לב, ולמחרת אני שומעת צעקות, 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 ותלך מפה, והוא רק רוצה, בקיצור, האדם חטף התקף לב, אח שלו, שהיה בנתק איתו איזה 10 שנים, אחרי זה שמעתי את זה מהצוות הרפואי, כי הייתי מרותקת המיטה, החליט שזה הזמן להתפייס.
כן, הוא חשש שהוא כבר הולך למות, אז צריך כאילו להתפייס לפני זה.
כן, מצד שני, הוא כנראה לא סתם היה בנתק איתו 10 שנים, כי הוא לא רצה לראות אותו. והוא צורח עליו, אחרי אדם אחרי התקף לב, ללכת משם, ושהוא לא רוצה לראות אותו, והאימא מנסה לפייס אותו, והצוות הרפואי מנסה להוציא אותו, ובסוף הזיהו מאבטחים והוציאו אותו.
זה דרמה טורקית.
כן, היה שם הרבה דרמות טורקיות. זאת אומרת, אני באמת לקחתי כדור שינה, ואני רואה ככה בהרפול שלי דברים שקורים בלילה, אז אומרים לי... בבוקר אני מתחקרת את הצוות הרפואי, מה קורה? אומרים לי, כן, אחד מת, אחד זה, אחד הצלנו, אחד חיברנו לאקמו, ארמון דרמות קורות שם.
וואי, היו הרבה אנשים בחדר.
לא, 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 כל אחד בחדר נפרד, זה פשוט החדר שלי, הייתי במצב ששמו אותי מול הלובי, מול הכניסה.
אז הפכת את עצמך ל-144 של המחלקה.
החמל, כן, היה...
סמבטי.
היה גם קטע שפתאום צועקים בקריזה, אירוע רב נפגעים, לשלוח אנשים מכל צוות, מכל זה, לחדר מיון. עכשיו, האחריות מחפשות בוויינט, אמרתי, טוב, אני אעזור להם, אני אחפש ברוטר.
כאילו, מה קרה ומה זה?
מצאתי ברוטר, נורו איזה 4 ברמלה.
שרון, מה את עושה בחיים, במקצוע?
עורך הדין, שנייה, אז אני אומרת להם, אני צועקת לצוות. אז אומרים, זה כל יום.
וואו.
ולא התרגשו ולא הלכו.
כמה זמן היית שם שהפכת להיות כזה חלק בלתי נפרד מהצוות?
סומת מרכזי.
אתה רוצה לדעת מה קורה? לך אל חדר 4, שרון.
הייתה בלב העניינים.
כזה היית בפרידה מצוות וכאלה.
קצת כמו, אתם מכירים את ה... נכון, יש את האסיר שמנהל את הכלא? שכאילו הוא הכי חזק ואפילו הסוער מדבר איתו.
אומרת כמה מילים בפריסות יום הולדת וכן.
לא, הייתי רק 5 ימים, אבל זה מקום מאוד...
אינטנסיבי, כן.
אינטנסיבי, כן.
אבל את מספרת בעצם על האח שגורש כאילו כאשר הוא בא להתפייס עם אחיו שכמעט מת.
אבל האח שכמעט מת לא רוצה לראות אותו.
אבל את ביררת מה העניין סביב, מה הנתק?
לא, זה לא היה המשפחה שאפשר...
לא היה ברוטר?
זה מאבטחים הוציאו אותו, אז...
כזה, יש כל משפחות. טוב, שרון, תודה רבה.
תודה, שרון.
ביי ביי.
ביי, בוקר טוב.
תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי קובו.
היי, מה נשמע, מה המצב?
בסדר, מה קורה?
בסדר. שנתחיל לשמוע את הרשמים של טל.
הנה.
מקנה.
זהו, אני לא מבין אם זה קנאה או רגשי כזה של היית אצלי בבלוק ולא התקשרת להגיד שלום כזה. לא תעלה לקפה.
האמת שאני בכלל אעשה קובו עכשיו. כאילו על כל הפרטים היותר מפורטים יש אמברגו.
וואו, אתה חלק מאמברגו?
כן, כן, כן.
היה לי יום בחן יונס.
הייתי בחן יונס.
נתחיל לדבר את השפה.
אני עוד לא יכול להגיד כאילו עם מי, את מי ראיינתי ועם מי, זאת אומרת איזה יחידות וזה, זה הכל יהיה בהמשך. כי שוב, זה ההסדרים עם דובר צהל ועם זה, זה ככה הרי עובד.
אביה, אני חושב שאנחנו גם צריכים שיהיה לנו אמברגו על משהו. אנחנו נהדים בשיחה שאני לא יכול להגיד לך. אני יוכל להגיד על מה האמברגו רק אולי בשבוע הבא. לא יכול להגיד.
אתה רוצה עכשיו 20 שאלות? להגיד לך. אני יכול לענות רק בכן ולא.
טוב, אז אני, אבל זה כן, תודה. אני עולה פה מדי בוקר ומדבר, מנסה לתווך את מה שקורה שם לציבור, אפילו לכם, למאזינים. זה מצליח, אנחנו מצליחים לתווך את ה... לפחות עם מה שאתה
חווית. תראה, אני מבין שזאת משימה בלתי אפשרית. להעביר את העוצמה והפרופורציות וההיקף. אחד הדברים שהייתי באלם מהם זה הגודל. הגודל של השטח. אני... טוב, אני לא רוצה לקחת לך כאילו את הזה, ו...
לא, זה נורא. אני האורח פה כל יום מחדש, כן? אבל בסופו של דבר... נורא נורא קשה להסביר לאנשים שבעצם שאנחנו מדברים חן יונס, זה מערב חן יונס. חן יונס היא בגודל של תל אביב.
כן, בדיוק.
וואו.
בדיוק.
שתבינו
שאנחנו... חן יונס היא בגודל של תל אביב.
מערב חן יונס זה כמו שאני אדבר על יפו, ועכשיו יש אנשים גם בצפון תל אביב. זאת אומרת, זה הגודל, על זה אנחנו מדברים. אנשים לא ממש מבינים את הפרופורציות, את הגודל של ה...
אני לא היה לי מושג, כי גם כשאומרים מחנה פליטים, אתה מדמיין כאילו משהו דחוס מאוד, אבל לא בהכרח מאוד מאוד גדול. ככה
מחנה פליטים חטיבה. חטיבה בצהל נבלעת בו כאילו היא כלום. אתה ממש לא רואה את החיילים, ואתה יודע שיש סביבך חטיבה. ואתה לא רואה המון חיילים.
תודה שהשתמשת בעמת המידה המאוד מוכרת לי, חטיבה בצהל. שהרי אני יודע לדמיין כשאני יוצא מעיניים כמו כלום. תודה רבה לך על זה. אז אתה יכול לספר לנו,
אז גם הגודל של זה, וגם עוד דבר שהיה קשה לי להתארך, ואני כבר מאוד מרוצה שיגמר עם ברוגוין כדי לשאול, זה אם גם מצליחים לתווך את הקרבה שם של הלוחמים, איך זה מתנהל, כמה אש, כמה לחימה, זה פשוט כל יום, כל יום,
ושזה כל יום, כל היום. כן, אתה יודע, הפוקוס התקשורתי, קובו, אני חושב, בגלל שאנחנו פה גם מחוץ לזה, דיברתי על זה קודם, שהרי הם שם בתוך בועה מנותקת, וזה, אתה מרגיש בפנים, אמרתי קודם שאתה מרגיש בפנים יותר נקי מאשר בחוץ.
ברור,
מבחינת באמת הזיהום של השיח והאנרגיות, אפילו שבפנים אנשים חדורי מטרה, חדורי משימה, הם מנותקים.
שם הלב במקום הנכון.
כן.
בין האנשים.
תגיד, קובו, כשאנחנו שומעים כל מיני מומחי ביטחון אקדמיים אמריקאים שאומרים שהצבא הישראלי מגיע פה להישגים שקשה להקביל אותם ללוחמה אורבנית מהשנים האחרונות בכל מקום, זה אפשר לחתום על דבר כזה, או שזה סלקטיבי?
הלחימה בעזה, איך שצהל נלחם היום, והאתגרים שלו בפנים, והתרחישים שלו בפנים, בכל תורת הלחימה, כן? אני מדבר על קרקע ותת קרקע ומעל ובאוויר, זה כמו האייפון, בסדר? זה משהו חדש שלא היה. זה משהו חדש שלומדים אותו, אין לצהלים ממי ללמוד את זה, איך לתמרן עכשיו מתחת לקרקע, איך מתקדם בלחימה, כן? מתחת לקרקע, קילומטר. אין כזה, זה לא היה, זה לא קרה. אין עוד צבא שעשה את זה כשהוא צריך להיזהר על החטופים. אין עוד צבא שעשה את זה כשהוא מחפש את מוקדי הכוח, הוא מנסה להפיץ. זו לחימה אחרת שאנשים לא מבינים, לא מכירים, זאת אומרת, אין בעולם את זה. אם ירצו בעתיד לדעת איך להילחם, צהל הוא ה...
יבוא לנו להשתלמות.
מודל, כן, זה פיילוט עבור הרבה צבאות אחרים בעולם. פיילוט, בוא נגיד, בחי, כמו שאומרים.
לומדים את זה גם תוך כדי, בסופו של דבר יש פיר, אני לא יודע אם צריך לראות את הפירים שם בכל מקום. אתה לא יודע אם אתה נכנס עכשיו למנהרה של קילומטר, אם אתה נכנס לאיזושהי מנהרה מגננתית כזאת, זאת אומרת שזה רק נועד להסתתר מהתקפות, או אתה לא יודע פשוט לאן אתה נכנס מתחת למה ומאיפה תצא.
ואתה גם לא יודע כמובן אם הוא ממולכד, זאת אומרת, סיפרו לי שם גם חיילים שאתה נכנס... היה שם מישהו שהוא עמד להיכנס לפיר, והוא פשוט התפוצץ, כן? הוא היה יכול באותה מידה, לא...
דווקא הנושא של המלכודים של הפירים, ברצועת עזה, מראה לדעתי, כן? זה לא רק דעתי, אני לא... סוף הסתחרתי סמל ראשון, אבל אני מדבר גם עם קטינים יותר בכירים ממני, שבסופו של דבר... האופן שבו חמאס ארגן את עצמו לקראת התקיפה הזאת בתוך המנהרות, מלמד שהם לא באמת האמינו שצהל ממש ייכנס לתוך המנהרות. רוב המנהרות ממולכדות, בפירים. זאת אומרת, צהל אמר, אם ינסו להיכנס, סליחה, חמאס אמר, אם ינסו להיכנס, אני אפיר ממולכד, הוא ממלכד אותו, או שהוא עוזב את המנהרה, או שהוא נכנס למנהרה, אבל הוא ממלכד את הפירים. מה שאנחנו רואים עד עכשיו, אנחנו לא רואים מלכוד באופן שמביא לקריסה של המנהרות. בסופו של דבר הם גם צריכים אותם, אבל זה גם מתוך המקום הזה, שבסופו של דבר חמאס לא באמת האמין שיגיעו לתוך הניונס, למחנה הפליטים, ויכנסו למנהרות שלו. הוא היה בטוח שיטפלו במנהרות כמו בצוק איתן, אז בסדר, צהל התקדם קצת, הוא ייכנס לי למנהרות הראשונות, שם זה מנהרות הגנה והשעיה ודברים כאלה. הוא לא האמין שהוא יגיע לכיכר פלסטין, שצהל יגיע לו לכיכר פלסטין וייכנס לו 50 מטר באדמה וייכנס קילומטרים לתוך המנהרות.
ויש בזה משהו שמאוד, אני לא רוצה להגיד מרגיע, אבל כן נותן מידה מסוימת של ביטחון, שבדיוק כמו שאנחנו עשינו הערכת חסר במידה מסוימת של, גם של היכולות של חמאס וגם של הכוונות שלהם, גם הם לוקים בהערכת חסר של הצבא שלנו, וזה סופר חשוב.
ויש גם, סליחה קובו. הוא
נותן לך את הרשות אחרי שהיית שם, מגיע לך, הרווחת את זה ביום.
שגם עם המנהרות, וזה גם אמרו לי את זה אתמול, אנשים שנכנסים, אומר, לא צריך להיות גם איזה מלכודים, מספיק שמדליקים איזה צמיג בתוך המנהרה, ואתה לא יכול להיכנס כי אתה נחנק מהעשן.
נכון, אתה יודע מה, ואם אחד נותן צור, לאן תברח?
כן.
נכנסת למנהרה, יותר אחד להיכנס לתוך מנהרה?
אני, למנהרות לא נכנסתי, לא, לא.
אצל מדון, זה, ננסה, אם אתה בעניין, ננסה להרגן איזה משהו כזה, שפעם אחת להבין מה זה.
חובה, ההתנסות.
ההתנסות שבקול שלך.
איך?
ההתנסות שבקול שלך.
לא, 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 זה לא התנסות, אין פה. תקשיבו, אי אפשר, כי ברגע שאתה שם, אתה פתאום מרגיש משהו אחר. אתה מבין שעכשיו נסעת 25 דקות פנימה, ואתה ביקום מקביל. אתה בעולם אחר, זה בכלל לא דומה למציאות. זה פשוט לא להאמין שאתה חושב על זה, ואז אתה אומר, טוב, אשקלון פה, כי אתה רואה אותה, כן? ואני בדבר הזה שנקרא חאן יונס או רצועת עזה, וזה משהו שהוא כמו, זה לפחות, אני גם עד עכשיו, כן? כי אני נכנס, ואנחנו כבר כמעט, אנחנו 117 יום, זה עדיין לא נתפס מה קורה שם, איך זה מתנהל, איך זה נראה, איזה עוצמה, איזה כוח, איזה...
זהו, עכשיו בדיוק נפל העניין הזה של הצפת המנהרות, נכון? היה איזשהו דיבור, שזה אולי זאת אופציה, וזהו, זה ירד מהשולחן לגמרי.
הצפה של המנהרות בעצם, זה כן התחיל, בהתחלה היה איזה ניסיון, וגם עשו, והפעילו את זה, אבל זה לא איזה פתרון...
זה לא פתרון הקסם שקיווינו לו?
אבל זה לא איזה, זה לא בזבוז? כאילו...
זה המון לוגיסטיקה, בגדול, אתמול אישרו את זה לפרסום, פעם ראשונה, צהל מודה שהוא משתמש במערכת להצפות, זה היה בשביל היותר פרידה מהאמצעי הזה. כן, זה פרגן למי שהלך והביא את זה, ופחות...
אבל זה הרעיון של דסי, המפיקה.
נכון.
בעבודה שלי, אמרה, צריך, יש לי רעיון.
זה כבר מישהו מחל בתחקירים, כן, הוא הביא את הרעיון שלו.
לצערנו, אני חושב שאחד הדברים שגילו, זה שהפתרונות קסם האלה לא עובדים. גם ההצפות, גם כל מיני דרכים טכנולוגיות להיכנס. בסוף, אם באמת אין את החיילים בפנים שנכנסים לתוך המנהרה והולכים וממפים את הפירים, נתקלים בדלתות העדף שהם התקינו שם ופוצצים אותם וממשיכים, זה, אין, עם כל הטכנולוגיה המתקדמת, בסוף זה רק להיכנס בצורה הכי פיזית ומיושנת.
אבל לא חשבנו על זה מראש, קובו? על איך להתמודד עם עניין המנהרות, כי כן ידענו שיש מנהרות בעזה, אולי לא ידענו את ההיקף, אבל אמרנו שאולי יהיה יום שנצטרך להתמודד עם הדבר הזה.
נכון, ידענו, אבל בעיקרון שצהל התחיל את הלחימה, או בכלל התפיסה של צהל הייתה, זה לא להיכנס למנהרות, כי אף אחד לא רוצה להיכנס, התפיסה הייתה, שהם יחכו לנו בתוך המנהרות, הם ירצו לגרור אותנו למנהרות, זאת אומרת, הם יהפכו לאיזושהי עיקרית קרה, רכה, אנחנו ניכנס, נקטוש אותם ונתקוף, והם יחכו לנו במנהרות, ושם הם בעצם יקעו בנו. ולכן התפיסה בהתחלה הייתה שלא צריך להיכנס למנהרות, בואו נאטום אותם, בואו נתקוף אותם.
ואז מה ששינה את זה זה החטופים.
החטופים, ברור, זהו, בדיוק, ואז יש נושא החטופים. על פניו, היה הכי טוב, אם לא היה חטופים, כן? בואו ניכנס עם צהל, נחכה מעל הקרקע 3 חודשים, אף אחד לא מכניס שום דבר לתוך המנהרות, ונתן להם נמות למטה. אבל זה, אבל זה אי אפשר, זה, 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 זה פשוט, כל האירוע הזה הוא מטורף. כל האירוע הזה, התחושה שאתה מלמעלה נלחם והולך, ואתה יודע שמתחתיך יש את האנשים שהוא יכול לצאת עכשיו מכל פינה.
מטורף.
זה פשוט לחימה שלא מכירים, אין. זה משהו מאוד מאוד קשה, מאוד, זה מצריך מהחיילים להיות בפוקוס 24/7.
אגב, זאת אחת המחשבות שפעם ב, כאילו, אמרתי לעצמי, רגע, אני פה עומד על הקרקע, מסתובב ברחובות, יכול להיות שמתחתה 20-30 מטר יש חטופים. זה מאוד, מאוד מטלטל.
אבל מתחת לקרקע של הטעמת אתמול, סיכוי מאוד מאוד גבוה שיש מים מתחת לרגליים חטופים.
או מנהרה שמובילה לחטופים, או אלוהים יודע מה.
זה התסכול, זה התסכול.
מטורף.
כמו, אתה יודע שמתחת לרגליים אתה רוצה להגיע לזה, אבל זה בעומקים מטורפים, זה לא... זה פשוט צריך להבין את זה, ללמוד את זה, זה משהו מטורף, מטורף, מה שקורה שם. ושוב, אני לא יודע, עוד כמה חיילים או איך התרשמת מהדבר הזה, אבל גם יש גם עייפות החומר. בואו, זה כבר 117 ימים, ויצא לך לראות גם את האינטנסיביות ואת העוצמה, ועכשיו לחשוב שזה עוד מעט 4 חודשים, שהחבר'ה האלה 24/7 נעים מבית לבית, יורים, נלחמים, כל היום הם שומעים פיצוצים, וכל היום יש ירי.
ומוות,
גם
כאילו.
צעירים, גם מילואים ניקים, שגם הצבא כבר באיזשהו מקום, הוא רוצה הפוגה, זה לא משנה לו, אם, אני לא מדבר על הפוגה בלחימה, להפסיק את הלחימה. הוא רוצה רגע להתארגן על עצמו, הוא רוצה
כן,
רגע...
כן, להתארגן מחדש.
נכון. צריך לזכור גם שגם הצד השני, יש לו עייפות החומר והם חיים במנהרות. כאילו זה עוד יותר קשה להם, וטוב שכך, אבל...
זה, אין שאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו... זה לא הולך להיגמר, עוד הפעם, זה לא הולך להיגמר מהר. הציפייה הזאת של... יש הרבה אנשים שהם נגד הפסקת הלחימה, למה בואו ניתן מכה אחרונה, הנה אנחנו עומדים לגמור אותם, לא, זה לא שם, זה לא שם, זה משהו שיקח המון זמן, זה לעבור מבית לבית, זה לעבור ממקום למקום, מנהרה למנהרה, להיכנס לכל איזשהו אנגר שרואים שם, כל אנגר הכי שקומת שרואים שם, הוא יכול להיות פתח למנהרה מטורפת.
כן.
אז זה לא משהו ש... זה כן אפשר עם הזמן באמת לפגוע בחמאס באופן קשה מאוד. אבל צריך גם להבין שזה לא ייקח לו חודש, לא חודשיים, וגם שאומרים שנה, זה ייקח יותר משנה. בטח לשמר את זה.
כן. קובו!
כן, זהו, אנחנו כבר יכולים לדבר בינינו על דברים שהם לא יבינו.
לא, אני חושב שאני אמצח כאן.
מחר חוזרים לשגרה, שאתה כאילו...
להציל את וואי ברמן.
בדיוק. תראה, השתחררתי רב סמל, כן? אבל
נכון,
נראה לי, לא, סמל ראשון,
סמל ראשון,
סליחה, סמל ראשון, לא, אבל אז אני חושב במילואים,
סיטרואן כזה, כן, כמו
אתה כבר סיטרואן במילואים?
אני לא יודע, בחיים לא שמתי דרגות.
אני גם אבל קיבלתי פטור ממילואים כבר לפני 10 שנים, נראה לי. תודה רבה,
ביי
קובר,
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מעניינים.
כן.
כן.
כן, זה עליות וירידות האלה, נו מה.
נכון, נכון, נכון. טוב, אני אוציא את זה מהסיסטם. אני אוציא את זה מהסיסטם.
אנחנו רוצים לשמוע.
כן, כן, לא, זה גם לא שאני, כן, לא כופה לכם איזה סיפור. פשוט חוויה נורא מטלטלת, באמת, היא חוויה, מה שעברתי אתמול.
תסלח לי, רק שנייה לפני, אתה לא בסדר שלא שלחת לנו אתמול הודעה שהכל טוב.
אז תראי, קודם כל אני אגיד למאזינים, מי שהצטרף אלינו עכשיו, אני אתמול הייתי... כל היום פחות או יותר, ממש נסעתי אחרי התוכנית של הבוקר, במחנה הפליטים בחאן יונס. ממש, זה, חשבתי שזה יהיה כזה מין ביקור של, כמו שדובר צהל מכניס עיתונאים, וכל פעם כזה נכנס מישהו אחר, או בעיקר הכתבים הצבאיים כמובן, אני לא כתב צבאי, אני מגיש הרי שיושב באולפנים, וחשבתי לראות איזה סיפור, קצת דבר עם לוחמים, קצת זה וזה וזה.
דשים.
דווקא הם לא משתגעים על דשים.
באמת?
הם חושבים שזה מביא מזל רע.
סיפרת להם על תודש?
תודש לא, אבל הם מפחדים מעין, כאילו. כן, כן, כן. ואיכשהו מצאתי את עצמי, שוב, יש עוד אמברגויים על כל הדברים האלה, כי זה כזה, כי זה הולך להיות בכתבה עוד כמה ימים, בערוץ 13, אבל הייתי במחנה הפליטים בחאן יונס, בוא נגיד איפה שנלחמים. אוקיי, זה לא היה איזה סיור בתוך איזה מין קפסולה כזאת בטוחה מאוד.
לא היה יציע עיתונאים עם וי-פיי והכל? לא,
לא.
וואלה.
וזה אגב, מה שאת אומרת, למה לא זה? כאילו הייתי מנותק לחלוטין מהרגע שנכנסים לרצועה, אתה מעביר למצב טיסה. ועד שיוצאים החוצה, ויצאתי, לא יודע מה, באיזה 22:00 משהו כזה.
שאלה.
כן. זה כמובן התעכב, הייתי אמור לצאת כמה שעות קודם, כמו שאמרתי, כי באותה התקלות שנהרגו בשני חיילים, זה בדיוק היה על הציר שהיינו אמורים לנסוע דרכו, ולכן הוא נסגר, כאילו ביציאה החוצה. שהדבר הראשון שמקבלים, קצת נגענו בזה עם קובו קודם, זה את הפרופורציות, כן? אני מכיר את המפות היטב, אני גם דיברנו על זה פה, אני גם אוהב במרכאות לשבת ולהסתכל בגוגל מפס, איפה הדברים שמדברים עליהם בחדשות קורים. בדיוק היישובים של העוטף, וכמה מרזה, ומחנה פליטים, ועזה, וצפון עזה, וג'בליה, וזה וזה וזה. ולא הכין אותי, ובאמת, שום דבר לא מכל כאילו הידע במרכאות, זה לא רלוונטי בכלל למציאות. אתה נכנס, נכנסנו בחלק הרחב יותר של הרצועה, כי זה היה בדרך לחאן יונס, ואתה נוסע, ואתה נוסע, ואתה נוסע, ואתה נוסע, ובהתחלה זה היה במין רכבים פתוחים כאלה. אז המימדים של ההרס, עם כמה שרואים את זה בטלוויזיה, וכמה שמסקרים את זה, וכמה שבאמת מדברים על זה.
לא כזה רואים את זה בטלוויזיה בישראל, את מימדי ההרס.
נכון, אבל אבל אתה יודע, זה בלתי נתפס שפשוט תדמיינו עיר, וקובה אמר נכון, חאן יונס בגודל של תל אביב, שכונות הדרומיות ביותר של תל אביב, נגיד, אפילו לא יפו, עדיין כאילו עוד לפני יפו,
פלורנטין.
כולל יפו נגיד, הרי זה לנסוע חצי שעה מדרום דרום תל אביב עד הצפון של תל אביב, כשלא מאוד עמוס, נכון?
נכון.
וזה כזה סדר, עכשיו תדמיינו שכל העיר הזאת כמעט היא חרבה. דמיינו שאתם נוסעים בבתים, בעיר, ברחובות, שחלק רחובות שבכלל לא היו, כי פתחו שם את ה... וכל בית שאתם מסתכלים ימינה ושמאלה במשך חצי שעה, הוא מפוצץ, הוא הרוס, הוא... עכשיו, זה כל כך עוצמתי, באמת זה כאילו אפוקליפטי, באמת זה להסתובב, עכשיו אין תושבים, זאת אומרת אני לא הייתי באזור שמרוכזים... ואתה נוסע, וזה לא נגמר, ועוד פנייה, ועוד זה, ועוד זה, והכל חרב, הכל הרוס.
אם התושבים, זה אומר שכל, כאילו, דמות שרואים, זה כנראה
זה,
מחבל?
זה ככל, לא בהכרח, אגב, לא יורים על כל מי שרואים. הרבה כן מסתובבים, ומחבלי חמאס, ומתחזים לאזרחים. שוב, אני עוד לא יכול בדיוק לתאר, סיפרתי לכם קצת כזה לפני השידור, אבל בוא נגיד שרואים מישהו מסתובב עם מחצלת מגולגלת בתוך ההריסות, אז יש להניח מה...
שהוא לא הולך לים.
כן, וחנות השטיחים שלו בדיוק סגורה בימי שלישי. אבל ההרס הוא באמת, עכשיו, ואתה מדבר עם לוחמים והם אומרים לך, כאילו באמת, מי המפקד הבכיר ביותר עד הלוחם הזוטר ביותר? בכל בית ובית שנכנסנו אליו, יש אמלח, יש נשק, ואתה רואה את זה בעיניים. מרכזים את זה, ואז מפוצצים את זה כדי להרוס אותם. אתה רואה את זה בעיניים, וזה לא יאמן, כולל מבאמת האמצעים הפשוטים ביותר, עד אמצעים נורא נורא מתוחכמים, שאתה אומר, מאיפה יש להם את זה? למה כתוב על זה ברוסית? מה קורה פה ומאיפה?
גם עידן המדי אמר במסיבת עיתונאים שיש דברים שמצאו שם שהיינו מכירים בשלב מאוחר יותר כנראה.
תקשיב, זה מטורף מה שאתה אומר על על ממדי ההרס, וזה גם מאוד מתקשר למה שאתה אומר על המלאך, כי אני ממש זוכר איך בכל סבב שהיה בעזה, במיוחד הסבבים שבהם נכנסנו קרקעית, אבל כל סבב וסבב, הייתה תמיד איזושהי הנחה שהם יצאו מהבונקרים שלהם, והם יראו איזה הרס המתנו על עזה, גם בחירי החמאס וגם האזרחים, אז הם ילמדו איזה לקח, כן. הם יבינו משהו. והיום אני לא שמעתי אף אחד אומר את זה. כי זה, כאילו יש תחושה שאם היה אמל"ח בכל בית, הם ידעו איזה הרס אנחנו נמית על עזה, וזה לא מעניין אותם. לא את האזרחים ולא את החמאס. זה פשוט לא מעניין אותם.
זה באמת נראה שזה לא מעניין אותם. זה באמת נראה שזה לא מעניין אותם.
הם חיים את ההתנגדות.
השנאה.
ואת השנאה.
אני אומר כל הדברים מראש שאני אומר, אני באמת הייתי כאילו תייר ליום אחד. אוקיי? זה, אני לא לוחם ומעולם לא הייתי לוחם. אגב, הפעם האחרונה שהייתי בעזה, זה היה בדיוק לפני 30 שנה, בתור שדרן בגלי צהל. היה בניין של הממשל הצבאי בעזה. אני לא זוכר בדיוק איפה הוא מוקם, אבל אני ממש זוכר זה מכיכר גדולה כזאת בחוץ וזה. ונסעתי לשדר שם פעם, פעמיים, וזה כמובן לא היה פן, כאילו, הדרך... אבל נסענו ברכב פרטי, עם נהג צבאי כזה, פז'ו כזה, ופשוט נוסעים מהר, כמו שהיום בשטחים. זה לא דומה, נסענו בהתחלה בהמר, אחרי זה באכזרית כזאת אתמול, ממשוריינת, כי בכל רגע נתון, וגם שמסתובבים שם, ואני אומר לכם באמת, זה היה סיור שלא הייתי מוכן אליו. לא הייתי מוכן אל... חשבתי שאני הולך באמת למין... כן, ברור שעזה וחאן יונס זה מלחמה. לא חשבתי שאני אהיה עד כדי כך בתוך הלחימה. רמה שאתה מסתובב, אתה... כל חור, ועם כל ההרס וכל זה, הרי הלוחמה שמתנהלת עכשיו זה שהם מבצבצים פתאום מאיזשהו מקום, עם איזה טיל, או נשק, או קלאצ'ים, ו... בוא נגיד, ופשוט יורים. עכשיו, מה שהם פוגעים, אחלה, הצליח להם, ואז מחסלים אותם, כן? זה ברור להם שהם לא ייצאו חיים מזה, אבל אתה, אבל זה לא, זה כאילו לא רלוונטי. אנחנו באמת לא, לא מצליחים להבין את ממדי השנאה. אני הייתי בתוך בתים, בתוך לא מעט בתים, כי חלק מהעניין אתה גם עובר בתוך הבתים, כי אתה לא הולך ברחובות, ואתה רואה בכל בית ובית, אני הייתי בבית שבו יש דגלוני יום הולדת. כי לילד הייתה יום הולדת. וכנראה כמה ימים לפני שהגיעו לשם.
הביאו לו הוגה עם זיקוקים?
ובאותו בית, היה מחסן נשק מטורף. שאני, שוב, ראיתי בעיניים. ראיתי בעיניים את זה מסודר, אחרי שלוחמים כאילו הוציאו את זה מהספות ומהארון בגדים. הפער הזה, בין לראות את חגיגת יום ההולדת, שהייתה שם, לבין העובדה שאותו ילד, מן הסתם יודע, כן, שאבא שלו הוא בחמאס, ובכל, הוא לא יודע, הוא פותח את המגירה של התחתונים, אז יש שם רימונים ומטולים, וזה באמת רמה של אויבות, שהיא הכל מוטמע בתחתונים, תוך האוכלוסייה, ו...
שקצת התכוננה לרגע הזה.
כן, ואתה אומר, בדיוק בית אחרי בית אחרי בית, הם באמת התכוננו, הם עבדו כל כך הרבה שנים לרגע הזה, והסימביוזה הזאת אנחנו בתור אנשים הערביים, כן, אני... בוא נגיד ככה, היה לי כפו אתמול בלילה, כפו, לא ירד גשם שם, וכן, אמרתי, אוקיי, רגע, ממש, לא יודע מה, קילומטר שניים ממני, יש עכשיו 2 מיליון בני אדם שהתפנו לשם באוהלים, וכן, חשבתי על הילדים שקפו להם, ואין להם איך להתחמם, וזה לא שימח, אני לא מפלצת, כן, אני לא רוצה להיות מפלצת גם, אני לא מאמין בדבר הזה שגם אין בלתי מעורבים, ושהילדים האלה, הם לא בחרו להיות מוסתים לסנוע יהודים ולסנוע את ישראל, זה פשוט מה שלימדו אותם וככה גידלו אותם. וזה הציב אותי, זאת אומרת, כי באמת אין תקווה לחיים נורמליים, זאת אומרת, המקסימום שאנחנו כרגע יכולים לשאוף בשכנות הזאת איתם, הרי אי אפשר שאנחנו לא נהרוג את כולם, אנחנו לא נהרוג אפילו את כל החמאס, זאת אומרת, אנחנו מכירים בזה כבר. המקסימום שאפשר לשאוף אליו זה שלא תהיה מלחמה, אוקיי? שלא יהיה רצח. ולאט לאט לאט
אפשר לחיות עם האיום הזה, עם הפחד הזה.
כן, שלא יהיה איום.
במיוחד כשכל האתוס של חמאס זה של פיגועי התאבדות. פיגוע ההתאבדות במהות שלו הוא דבר שהוא פי אלף יותר מפחיד ומוטרף מכל דבר אחר, כי זה להגיד, אני כל כך רוצה לקחת את החיים שלך, שאני יודע שאני לוקח גם את החיים שלי בדרך. ויש לזה סיבות דתיות ולאומיות ווואטאבר. אבל אני מוכן למות כדי להרוג אותך. קשה מאוד לנצח אויב שרוצה למות כדי להרוג אותך.
לא, ובגלל זה יש את המחשבה שאם יהיו להם חיים טובים יותר, אז הם כבר יהיה להם מה לאבד והם לא ירצו למות.
אבל איזה חיים טובים יכולים להיות לך כשאתה מוכן למות בשביל להרוג מישהו, כשאתה כל כך מלא בשנאה, כמו שאתה אומר, כי חינכו אותך, וזה כאילו כבר מסורת, וזה כבר דור שלישי, רביעי, חמישי של שנאה, שאתה אומר כאילו, אוקיי, אז אין לי, מה אני יכול להציע להם שיהיה יותר טוב מזה?
כן, לא, אבל יש כאן איזושהי הבנה שהטיפול בזה יצטרך להיות באמת מהשורש של השורש של ה, בין אם זה חינוך בבתי ספר, ואני גם, אני לא יודעת אם המשימה הזאת היא אפשרית בכלל.
תשמעי, ביפן זה הצליח, וגם ליפן היה כאילו אתוס של קמיקזי, של התאבדות. ושם הצליחו, אחרי מלחמת העולם השנייה, עשו שם ממש פרויקט של אינדוקטרינציה, של לשנות את החינוך מבחוץ. זה אפשרי, אני לא יודע.
אני רוצה לומר עוד משהו. דווקא על הדברים הבנאליים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על מלחמה, ובאמת אתמול, שוב, אני לא הייתי לוחם, הייתי חייל בגלי צהל, כושר מוגבל, רובעי 0-1. אבל כן אני, זאת אומרת, לא יודע מה, הייתי בתקשורת ב-30 שנים האחרונות, בכל יש את הדברים הבנאליים, שאין להם שום אתוס הרואי, והם כל כך מסוכנים במלחמה. נגיד אתמול כשנסענו דווקא בדרך החוצה, אז יש ציר שפתחו אותו, אוקיי? והוא ציר שאם מישהו נוסע לכיוון אחד, אז מישהו אחר לא יכול לנסוע לכיוון שני, כי זה בין בתים.
חד סטרי.
כביש חד נתיבי כזה, חד נתיבי.
חד נתיבי, חד סטרי, כן, שזה השילוב.
יש בו גם בחוץ,
דו סטרי דווקא,
חד נתיבי, דו סטרי,
אבל יש כאן בחוץ מהרדיו,
נכון?
שיוצא
דיוק,
ואם זה, ואז אני צריכה לחזור אחורה.
כן.
תמיד גם
עד לאולפן אני צריכה לחזור אחורה.
נכון, אז בח'אן יונס יש רחובות הולנדים כאלה יפים. אז בגלל שבאה השיירה מולנו, אז הייתי בתוך כזאת אכזרית, כן, שזה גם כן, אתה אומר, זה כאילו ממוגן, אבל לעמוד חצי שעה בצד, באמצע, לא קרוב אפילו ליציאה ולא קרוב לכניסה, חצי, כדי ששיירה תעבור, אז אתה מחכה ואתה אומר, רגע, אני קצת מטרה נייכת עכשיו, ו...
גם זה בחושך היה.
חושך מוחלט, זאת אומרת, אין תאורה מטעמים כאלה מבצעיים, כן? אין, אפילו אסור להדליק את המסך של הטלפון בפנים, ואז בא טנק מולך, והוא לא מסתדר עם לעבור, וכן, זאת אומרת, יש משהו כל כך... בבנאליה הזאת, שדברים יכולים לקרות, שזה בכלל לא חושבים על זה כאילו בתוך הגבורה. אז זהו, יש לי עוד כאילו מיליון, והחיילים מדהימים. חיילים באמת מדהימים.
מדהימים, אה?
מדהימים. אתה, לא משנה איפה אתה פוגש, הם מדהימים.
זהו, אבל משם, בישראל 2.0 שנצטרך לעשות כאן, אני חושבת שחלק כאילו מהאנשים ש... יובילו את זה, ויהיה נכון שיובילו את זה. זה בדיוק אנשים שהיו שם, ובאמת, החיילים האלה שחוזרים מוארים, כי הם, לא כי הם ראו איזשהו משהו, לא יודעת, את האור, כאילו, כמו שאור נתפס, אלא הם באמת חוו איזשהו הלך רוח של ידיעה שהדבר הזה, את הלך הרוח הזה, צריך להעתיק פנימה, ולא רק... החוצה.
אז אני גם מנסה ללמוד את זה מהם. אני כאילו מנסה לקבל איזושהי החלטה שאני לא שונא יותר. לא שונא את האחים והאחיות שלי. לא שונא. גם את ינון מגל אני לא שונא. סבבה? אני יכול לכעוס ולהתאכזב. וזה גם חשוב מאוד לכעוס ולהתאכזב לפעמים. ואני ברשותכם אקח שנייה את הדיון למקום הפוליטי המגעיל הזה, שבדיוק אנחנו לומדים מהחיילים שלא לא נלך אליו.
כן.
אבל באמת, כאילו, ברמה של... זו אכזבה, אוקיי? ביבי התראיין לתקשורת הזרה אצל...
איך קוראים לו? נו. ההוא שהוא בעדנו כזה, ברח לי השם שלו, אוף.
לא פירס מורגן.
לא, זה לא פירס מורגן.
דאגלס מארי.
דאגלס מארי. והוא נשאל על הקונספציה. זאת אומרת, ממש אמרו לו, אתם שגיתם בקונספציה. ואז הוא נתן את התשובה הבאה, אני מקווה שאפשר לשמוע את זה ב...
Hiding behind civilians. While attacking our civilians. I said, in a government meeting, I said, this would require sacrificing hundreds of our soldiers and probably will end up having quite a few casualties on the Palestinian population, given Hamas's tactic of hiding behind civilians while attacking our civilians. And it will create other problems. We couldn't get the domestic consensus to make such a definitive solution to the problem of Hamas.
מה שהוא אומר בעצם זה שהוא היה לו פתרון לבעיית חמאס, לפתור את הדבר הזה אחת ולתמיד, והוא ידע והציג שזה יעלה לנו גם בחיים של חיילים וגם באוכלוסייה אזרחית, והוא לא הצליח לגייס את הקונצנזוס בעם ובמערכת הפוליטית כדי לפתור את הבעיה הזו. שזה
חלש הוא.
זה, א', נכון.
כן, ראש ממשלה 14 שנה ברצף, לא הצליח...
חלש וקטן.
זה מוציא אותך חלש.
רציתי, לא...
ב', זה מאכזב ומכעיס, כי זה... גז לייטינג, זה ממש ממש
זה שקר.
ממש, זה שקר שהוא שקר. לא רק שקר, הוא גם שקר שגורם לך להרגיש כאילו אתה מטורלל, כשאתה שומע את השקר הזה, כי אתה זוכר אחרת.
כן, לא,
אתה
אמר...
זוכר את העולם
גם...
שכפי שהוא באמת היה, אתה זוכר שזה לא קרה.
הוא אמר שהוא לא היה חלק מהקונספציה, שהוא בכלל לא
זה לא, לא יאמן, זה
בה.
לא יאמן.
לא היית חלק, אתה מימנת את הקונספציה. אחי, מעיין אהובה, את מימנת.
את גידלת ואת מימנת ואת תמכת ואת אמרת את זה כמעט בפה מלא.
כן.
זה בלתי נתפס, זאת אומרת, שהוא ראש הממשלה בעצם כאילו מציג את עצמו כקורבן של המערכת, בעוד שהוא קרבן, הוא יצר את המערכת הזאת שגידלה את החמאס.
טוב שהוא לא אמר, אני הפגנתי. ממש רציתי.
כתבתי לראש הממשלה.
הוא לא ענה לי.
זה לא יאמן ששואלים אותו שגיתם בקונספציה, זה אומר אני לא הייתי חלק מהקונספציה.
ההפך, אני ניסיתי לשכנע אותם.
כן, ולא הצלחתי לגייס את התמיכה.
זה כמו ההורים האלה שאומרים להם, הבן שלך מופרע, ואומרים לא, זה החברים שלו, הם מדרדרים אותו.
נכון, זה לא הוא.
זה לא הוא, הוא ילד טוב.
אני אגיד את זה רק לסיום, באמת שרואים את החיילים שם, אמרתי את זה קודם, שהם בסוג של בועה, ובאמת אתמול בערב כשחיכינו לצאת, בחדר אחד כזה, באחד המבנים, היו, אנחנו הצוות של התקשורת, ולא מעט חיילים, היה מתנחל, והיה ערבי, והיה תל אביבי, והיה קיבוצניק, והיה באמת, כאילו זאת באמת קלישאת הקלישאות, אוקיי? אבל מה לעשות שלפעמים הקלישאות האלה הן המציאות המוחשית?
וחשוב להגיד אותם.
ולא היה גם שום הבדל ושום פער. בסדר, נכון, הייתי אורח לרגע. אבל אני יכול, אני מאמין בזה, שלא היה פער, והייתה אחידות דעים, וכל החרה הזה שקורה בחוץ, הוא באמת לא מחלחל פנימה, הם באמת... כאילו נקיים בפנים ברמה כזאת, שיש שם מועד הפועל שסיפרתי לו שפיתרו את המאמן, הוא לא ידע, הוא היה בהלם, כן?
רמת הניתוק?
כן.
הוא שמח שפיתרו את המאמן?
הוא באמת היה בהלם, הוא שמח, למרות שהם נכנסו כל כך מוקדם, שלדעתי הוא לפני תחילת הליגה.
יום, סיפרת לו שהם ממש הצידו?
אמרתי לו, תקשיב, עזוב, אתה מכיר את הפועל תל אביב, זה טוב, זה לא יכול להיות, כן? היה להם איזה רצף סביר, ואז התגלגלו, וזה שוב נהיה הפועל, ואז פיתרו את המאמן.
וואי, וואי.
הוא מבחינתו, אמיתי, אמיתי, מבחינתו זה לא היה, כאילו, בתוך, לא בתוך הסיפור הזה בכלל. ואז, והם צריכים לשבת ולשמוע את ראש הממשלה שלהם אחרי זה כשהם יוצאים החוצה, אומר, לא, זה לא אני. אני לא הייתי חלק מהקונספציה.
זה באכזב.
אני התרעתי, אני רציתי, אבל לא הקשיבו לי. לא יכולתי. לא יכולתי.
לא, הוא דיבר אבל באנגלית, כי זה בדיוק הדבר הזה. כשהוא מדבר באנגלית, כאילו אנחנו לא נבין ולא נדע. ועוד דבר אחרון ממש לסיום, אבל... נכון, יש את הסינק של סמוטריץ' שכל הזמן מראים שמפעם של חמאס זה טוב לישראל. אז כאילו...
כי זה מחליש את הרשות ומונע
כן, כמה כן, אבל, אבל תמיד אפשר לשלוף לסמוטריץ' את הסינק הזה. וכאילו ביבי, פתאום אני מבינה שאה, הוא לא התראיין... הוא לא מתראיין, ולכן אי אפשר לשלוף לו מהארכיון, כאילו, אמירה כזאת, אז זה באמת, כאילו, הוא יכול להגיד, ועל זה הגזלות.
לא, אבל יש לו, הוא גם כתב את זה בספר שלו, דברים, לא שצריך גדל את החמאס, אבל שהסיבות הן לגמרי אחרות, וזה יש לו, בוא נגיד, יש מספיק עדויות מרשיעות,
אבל אני כן חייב להגיד...
ויצוקות כדי להראות שביבי אף פעם לא באמת רצה לעשות איזה מבצע לטפל בחמאס.
אבל אני כן חייב להגיד שאי אפשר באמת גם לבוא אליו בביקורת הזה, בגלל שבדומה לחיילים בשטח, גם לביבי אין טלפון. אז גם הוא קצת מנותק מהסיטואציה ומה שקורה. בואו נזכור גם את זה.
אני אלך לספר לו שפיתרו את המאמן של הפועל.
הוא לא התמודד עם זה.
וחוזרים עם הסיפורים שלכם על הדברים הכי מטורפים שקרו לכם בבית חולים. אם זה משהו שקרה לכם או לצוות, הייתם עדים למשהו, יכול להיות אפילו טיפול רפואי משוגע שעברתם. כל חוויה משוגעת שקרתה לכם בבית חולים. אם הייתם מחבלים מאושפזים ומסתערבים באו וחיסלו אתכם.
אנחנו רוצים לשמוע.
תתקשרו, ספרו. 1-907-2-99-99 זה הטלפון, והוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אתי?
כן.
בוקר טוב, אתי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר. בסדר, אתי. ספרי בבקשה, אתי, על הדבר הכי מטורף שקרה לך בבית חולים.
אוקיי, אז בעיקרון אני בגיל 21, אני בת 36 היום, כן? בגיל 21 טסתי עם חברה לתאילנד, והגענו, שבהתחלה עושים את הצפון, והגענו לאיים. ביום הראשון של האיים ירדתי שתי מדרגות, נפלתי, הקמתי רגל אחת, נקעתי רגל אחת ושברתי את השנייה. עכשיו זה קוסמוי.
כן.
זה אפילו לא בנקוק.
קוסמוק, אוקיי?
סליחה. הולכים ל...
מה?
לא, כי כאילו זה קרה לדבר מעצבן, וכאילו בטח היא לא קוראת לזה קוסמוי, קוראת לזה...
קוסומו? לא ביקרתי שם עדיין. שוב פעם, אבל...
שוב פעם.
כן, כפה לא הייתי שם, אני צריכה לעשות איזשהו תיקון. אז הגיע אמבולנס, עזבו שהאמבולנס נוסע, אני עם רגל מנותקת כזה, והאמבולנס נוסע בחורים ועניינים וכאלה, כל קפיצה זה פשוט חנק מרוב כאב, ואז הגעתי לבית חולים. היה לי צמיד ברגל, מורידים, גוזרים את הצמיד ברגל, הרגל פתאום מתנפחת ברמה קיצונית, אני נכנסת להיסטריה, ואז מה מסתבר? אני מגיעה לבית חולים, אין רופא. אין רופא. בית חולים אין רופא, אין מה לעשות. שמים אותי בחשב, הבאתי עם חברה גם, כי היא הייתה איתי. שמים אותנו בחדר, ואני מחכה. ועכשיו הרגל, אני לא מרגיש, אני מרגיש, קודם כל זה כאבים, באמת שאני לא יכולה לתאר.
כן.
והרגל מנותקת. זאת אומרת, אם אני עכשיו... מנסה לעמוד, קודם כל כמובן לא יכולה לעמוד עליה, והיא פשוט מנותקת. ואני ככה 24 שעות עד שמגיע רופא.
לא הבנתי, מה זה אומר מנותקת?
אני לא צריכה איך להסביר את זה. זאת אומרת, הרי כשהם... אני לא יודעת אם שברת משהו בעבר, אבל כששוברים... כשהעצם משברת, אז הרגל מרגישה כאילו שאתה אין לך שליטה עליה. היא פשוט מנותקת כזה.
איפה שברת? באיזה עצם? באיזו עצם?
בקרסול, באזור מאוד בעייתי, אני אפילו לא זוכרת. משהו מסרק משהו? אני אפילו לא זוכרת.
המסרק, אני חושב, זה כף רגל עצמה. לא, לא...
לא זוכרת, זה בקרסול.
אוקיי, לא משנה, לא...
באמת לא...
אבל את אומרת, זאת אומרת, שאפילו לא החזירו את זה למקום כדי שיתקבע, אלא הרגשת את זה, פשוט את השבר...
אפילו מחבושת.
וואו.
כן,
איזה בושות.
עכשיו אני צריכה ללכת לשירותים, 24 שעות. אני הולכת לשירותים, אני לא יכולה. אני לא, כאילו צריכה שני אנשים שיעזרו לי בשביל ללכת לשירותים חברה בעוד
אחות. טוב, יש הרבה תאילנדים. אבל...
במקום לטפס לטוף קוקוס.
כן. מלא אנשים בתאילנד, הבית חולים ריק.
רגע, זה בית חולים גדול, או שכאילו אני מדמיין ביקור רופא כזה? כן.
כמו מרפאה.
זאת אומרת, 24 שעות לא ראית אורתופד שם שוכבת עם שבר?
זה אפילו לא היה אורתופד לדעתי, כן? זה היה רופא כללי שעושה הכל אחרי מי שהגיע.
זה נשמע כאילו מישהו, לא ראית אף אדם.
יאו, איזה סטר.
ראיתי אחות פעם בהרבה הרבה זמן.
אוקיי, ואז הגיע הרופא.
ואז הגיע הרופא, ועבודה תאילנדית, שם לי גבס.
איך אני אוהב שאנחנו גזענים, כאילו, נכון, הייתה גם לגיטימציה להיות גזענים.
אבל מגיע להם, סליחה, זה בושות גדולות למדינה, שזה מה שקרה לה.
כן, ואז הגיע רופא, שם לי גבס מאולתר כזה, ובנוסף, לא רק זה, אני כל כך לא היה אכפת לי, היה רק אכפת לי שאני אוכל להיכנס לבריכה, שאמרתי לו, אבל אני רוצה להיכנס לבריכה, זה פשוט, כאילו, ממש אחראי, וחטף לי את הגבס באמצע, שם לי תחבושת כדי להחזיק את הגבס, ואמר לי, כל פעם שאת רוצה להיכנס למים, פשוט תוריד את התחבושת ותיכנסי למים.
מה?
את התחבושת ואת הגבס.
זאת אומרת, הטעם החופשה... קודמת לאיחוי.
אבל גם מבחינתך, אני מבין.
מה?
זאת אומרת, בדים.
כן, לגמרי, גם זה היה בשבוע הראשון, והטיול היה לחודש ונשארתי שם.
טיסה ארוכה, תשמעו. זה טיסה ארוכה.
לא, אבל זה יפה שבדנ"א של הרופא התאילנדי, זה קודם כל שהחופשה לא תתקלקל. כן, ואחרי זה רק הטיפול.
כן, הוא זרם.
צ'אל.
כן, כי יודע איפה הכסף זורם.
אני מדמיין מושתלי לב, שנייה אומר לה, אוקיי, הפסקה, קודם בננה לוטי, אחרי זה...
לא, אם אתם רוצים...
חוזרים לניתוח.
הנה, אני שם לך שסתום, אם אתה רוצה לחגוג, סגור אותו.
כן, משהו בסגנון.
ואיך הרגל היא תחתה בסדר?
לא, אז שחזרתי, כמובן, שכשחזרתי לארץ, הרגל, העצם היא תחתה עקום, והייתי צריכה...
היא צריכה תיקונים.
עשיתי ניתוח, כן, שברו לי אותם.
זאת אומרת, שברו מחדש וזה?
כזה, אני מדמיינת את ה... באמת, את הרופאים בארץ, כזה חדש, חדש.
כן, מה הם עשו פה?
תביא את הקונגו.
מה, איפה ה-USB, חיברו אותו ל... כן,
וואו. אני הסתכלתי לא לעשות ניתוח, כי קודם כל פחדתי מניתוח, וגם כי הלכתי, אבל אמרו לי, את תלכי עקום, אז כדאי ש...
הם בטח אמרו לך, אנחנו מקווים שלא נכנס לבריכה.
רגע, ותגידי, עכשיו את בסדר?
כן, עדיין יש לי את הפלטינות ברגל, אבל בעיקרון, כן, זה, הרגל נפוחה באופן תמידי, כי יש את הפלטינות, יש בורק שמבצבץ שם, אבל כן.
תודה, אתי.
תודה, אתי.
יאללה, ביי. לירז?
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור לירז, מה שלומך?
בסדר גמור, איזה כיף, אוהבת אתכם מלא, תודה שהעליתם אותי.
תודה שהתקשרת. ספרי לירז, מה הדבר המטורף שקרה לך בבית חולים?
אז הסיפור שלי בעצם הוא משנת 2016, אני אימא לשלושה ילדים היום, אז בעצם בלידה של הבכור שלי הגעתי לבית חולים בשרון, בלי להזכיר שמות, ומיד תבינו למה, הגעתי אימא לעתיד מתרגשת, מוכנה ללידה טבעית, עשיתי את כל ההכנות, לצערי הרב התהליך קצת הסתבך ובעצם הכניסו אותי לניתוח קיסרי חירום ומיד לאחר הניתוח העבירו אותי בעצם לחדר התאוששות, חדר רגיל של בית חולים, כמו שאתם מכירים, שלוש מיטות, אחת ליד השנייה,
עם חלון, בלי חלון?
עם חלון כמובן, אבל לא הייתי לידו, הייתי ליד הכיור, שזה מקום לא פחות טוב. ובעצם חיכיתי שיביאו לי את התינוקי שלי, ילדתי בן. לא הסכימו לי כמובן לרדת מהמיטה, כי הייתי אחרי ניתוח, אני הייתי מאוד מאוד מזועזעת בכלל מכל מה שקרה שם.
תכננת משהו מסוים?
מה?
תכננת משהו מסוים?
תכננתי משהו מסוים, והכל בעצם התנפץ לי, מה שנקרא. הייתי מאוד מאוד כאובה ונורא רציתי לראות אותו כבר ובעצם נאלצתי לחכות עד 5-6 בבוקר כדי לקבל אותו ובעצם נכנסתי להתקלח ואחות אמרה לי אני מיד מביאה לך את התינוק ופתאום נכנסת אחות מהתינוקיה מחייכת ושמחה ואומרת לי מזל טוב לירז הבאתי לך את הבת שלך
אלוהים אדירים
אבל אני ילדתי בן.
וואו.
אלוהים.
היא אומרת לי, כן, היא שואלת אותי אם אני בטוחה. אמרתי לה, בוודאי שאני בטוחה, את בטוחה שאת צריכה לעבוד פה?
את צודקת, אבל במיליארד אחוז, כי גם כאילו את הביאו לך תינוקת לא נכונה, וגם יש הורים ששוכבים איפשהו שם, והתינוקת שלהם כרגע נמצאת בחדר, what the fuck?
כן, זה גם לא מזוודה שמישהו לקח בטעות מהמסוע, והיא דומה למזוודה שלך, זה פאקינג ילד.
כן, זה ילד, זה תינוק, זה גם, אני מזכירה לכם שזאת הלידה הראשונה שלי, זה היה מאוד טראומטי.
תגידי, אבל את עשית אולטרסאונדים לפני זה, וזאת אומרת, ידעת כאילו את המין או ש...
ידעתי שזה מין, לא היה ספק שזה בן, בעלי גם היה...
כולם ידעו שזה בן, ראו שזה לפני, יצא בן, ראו שזה בן.
ראו, בעלי שם את הצמיד, זה לא היה ספק.
כן, אבל הדור הצעיר הזה...
בדיוק.
כן, הם ג'נדר פלויד, הם ג'נדר פלויד.
כן.
אז רגע, אז איך זה קרה? מה קרה?
ואז מה שקרה זה שאמרתי לה, אני חושבת שיש לך טעות, יש לי בן, אמרתי לה מה השם שלי, היא שאלה אותי אם יש איתי עוד יולדת בחדר, אמרתי לה לא, תראי, אני פה לבד, הוילונות היו פתוחים, אני, לא הייתה איתי אף יולדת אחרת, והיא אמרה לי, טוב, אני הולכת לתינוקיה, ואני הולכת להביא לך את הילד שלך, היא חזרה אחרי 5-10 דקות, עוד פעם, עם אותה תינוקת.
די, נו.
ושאלה אותי שוב.
זה כמו מלצרית, שבאה עם מנה וכזה, ואת אומרת, אתה כזה, את חמודה, ואומרת לה כזה, זה לא בשבילי, ואז היא הולכת, טוב רגע, ואז רואים אותה מסתובבת במסעדה, וכזה, מה זה שולחן 5?
של מי זה? של מי המנה הזאת?
ואז היא חוזרת ואומרת, טוב, רוצה בכל זאת? אני לא יודעת כאילו של
ביטחון. כן, רק שבתרחיש הזה, המנה יצאה מתוך הבטן של הסועדת, אחרי שהיא הייתה אצלה 9 חודשים. אני פשוט המום, אני המום.
כן, זה באמת היה, אני גם הייתי המומה, בשלב הזה כבר קמתי מהמיטה, בכוחות, באמת, בקושי רב, הייתי מאוד מאוד כאובה ומאוד מאוד כואבת.
ברור, אחרי ניתוח, עם כל הסיכות והזה.
ובעיקר שאלתי את עצמי כל הזמן, אוקיי, אז איפה הילד שלי?
כן, בדיוק.
ברור שיש בו גם תינוקת של מישהי אחרת. אז כשקמתי מהמיטה, הייתי אחרי ניתוח, הגוף שלי היה מקופף ב-90 מעלות, לא יכולתי לעמוד אפילו ישר. הסתכלתי על העגלה הקטנטונת הזאת של ה-newborns, וראיתי את השם של האימא. אני עד היום זוכרת אותו כמובן, לא אשכח את זה בחיים. והבנתי שזה כמובן לא שלי, והראיתי לאחות, אמרתי לה, זה לא השם שלי. עזרתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, בואי ננסה למצוא, בואי נחזור לתינוקיה, ננסה למצוא את האימא.
תינוק שלי.
ואת התינוק שלי. ואמרתי לה, תקשיבי, אף אחד מכן לא נוגעת לי בתינוק. אני הולכת עכשיו לתינוקיה בעצמי, אני לוקחת אותו, מוציאה אותו משם, והוא עובר איתי לחדר לביות מלא עד הרגע שאני יוצאת מפה.
100%.
ואז הלכתי בעצם את צעדת חיי, 30 מטר שלקחו לי בערך 20 דקות.
כפופה, כואבת, אחרי ניתוח בטן, זה מטורף.
כן, כן, כואבת מאוד, היה לי מאוד מאוד קשה, גם הייתי מאוד לחוצה, כי באמת היא באה אליי פעמיים, וכבר רציתי נורא נורא לראות אותו ושהכל בסדר. הגעתי לתינוקייה, מיד זיהיתי אותו, מיד ראיתי אותו, שהוא היה עם הצמידים, עם המדבקות, עם הכל, וניגשה לאחות ואמרה לי, לאן חושבת שאת לוקחת אותו? את אחרי ניתוח, את לא יכולה לטפל בו? אמרתי לה, תקשיבי, אני עוד שנייה מרימה לך את כל הבית חולים באוויר, אני לוקחת את התינוק שלי איתי, ואף אחד מכן לא מתקרבת אליי, אני הולכת לחדר, ומפה אני יוצאת הביתה. וככה, לקחתי אותו איתי בחזרה, עוד הליכה של 20 דקות.
כן, הוא כבר נהיה בן 4, הוא רצה...
כן, הוא כבר היה בן 4.
מילה מחיתולים.
אני גם מדמיינת אותך, כאילו, מאיימת עליהם וכזה צועקת, ואז חוזרת.
יוצאת לאט.
כמו עלובה.
זהו, אתה צריך כאילו to storm out אחרי כאילו סצנה כזאת.
כמו לטרוק דלת עם טריקה שקטה.
או לנתק טלפון שזה לחיצה על מסך.
נכון.
שמי,
רגע,
היא פוטרה? כאילו את...
לא, זה בטח, מה זה פוטרה?
מה זה פוטרה? יש טעויות שלא עושים.
לחזור עם המנה שוב, זה התקלה.
בטוח
שזה לא
שאלה. הראשונה זו טעות שאפשר איכשהו לסלוח. הטעות השנייה זה כבר כאילו להגיש תלונה ולדאוג שהיא לא תעבוד בתינוקייה. סליחה שאני נחרץ.
כן, זה מאוד מאוד בעייתי, כמובן שזה עבר לאן שזה צריך לעבור, ואני מבחינתי קיבלתי את הילד שלי, אגב אין ספק שהוא שלי, הוא מינימי של אבא שלו, טק מוחלט וגמור.
איפה היה אבא שלו באמת בכל ההתרחשות הזאת?
אבא שלו, כנראה ישן, אחרי הלידה, אתה יודע, אחרי תוך קיסרי.
אחרי הלידה, הוא היה חייב לנור, היה גמור, כן. תגידי, זה היה לפני 8 שנים, 7 שנים?
כן, הוא בן 7.5, נכון.
ואת לפעמים מסתכלת עליו ואומרת...
אולי...
הייתי צריכה לזרום עם ה...
לא, אבל אני הרבה פעמים שואלת את עצמי אם התינוקת באמת הגיעה לאמא שלה. אני יודעת שאני עשיתי כל מה שיכולתי באמת כדי שזה יקרה.
אם את זוכרת את השם והכל, אז את יודעת שבטח פייסבוק, אינסטגרם, את יכולה להגיע אליה, סתם בשביל קטע.
זה שם מאוד נפוץ, אז אני מתקשה למצוא אותה. אני מסכימה שזה יכול להיות נחמד לעשות את הסגירת מעגל הזה.
עכשיו בחצי שנים, זה הייתי עוברת שם. נכנסת פרופיל פרופיל כדי למצוא.
עוברת דנה לוי, דנה לוי, עד שהיית מוצאת אותה.
טוב.
אז לפחות הוא אצלי והכל בסדר.
כן.
זה נגמר טוב, למזלנו.
לירז, תודה רבה.
תודה.
אין על מה, תודה לכם.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, יש את כל סגת, הפרק בבגרות בהיסטוריה על שואה. זה התחיל בתחילת השבוע כשפורסם שמשרד החינוך רוצים לבטל את חובת הבחינה בפרק השואה בבגרות לתלמידים, בגלל שלטענתם זה עלול לתרגר.
כן.
עקב אירועי 7 באוקטובר ומה שעברנו, ואז זה פורסם וזה עשה קצת שערה, ואז השר קיש שריתרה ואמר שלא יהיה הדבר הזה, ובטח שהם יבחנו, והיום מפורסם בידיעות אחרונות שסופית פרק השואה לא ייכלל בבגרות השנה. הוא עשה פליק פלק, יואב קיש.
לא ידעתי מהפליק פלק, מבחינתי זה כבר ירד במיקוד. אני שמעתי מה ששמעתי, נכון?
מה, אבל לא אמרו.
זה ממש לגזור את הכתבה הראשונה, להדביק, סליחה, המורה, לא.
כי זה מסוג הדברים שעושים רעש כשהם מתפרסמים, אבל אחרי זה כשזה נגמר, זה באמת בטח באיזה עמוד 24?
21, היית מאוד מאוד קרוב.
בוקסה למטה קטנה?
גדולה באמצע למעלה.
אוקיי, עדיין זה בסוף.
מעל המודעות אבל, זה שם. כן. יש פה דיון.
יש פה דיון, אבל זה כל כך קלאסי גם יואב קיש, קודם כל להתלהם ולצאת פופוליסט, ואז אולי לשמוע את גורמי המקצוע. הרי מי שהחליט להוריד את פרק השואה, ברור שעשה את זה אחרי מחשבה. אף אחד לא עשה, לא הכניסו כאילו לאיזה סקית פתקים עם שמות של נושאים וקשקשו, ואז מישהו הוציא ספונטנית.
כן, אבל לא יודעת, אתה יודע שאני לא חושב, אני לא בטוחה שמישהו עשה את זה עם איזושהי מחשבה.
אין לי ספק שמישהו עשה את זה עם מחשבה.
לא, יש נימוק, כן.
לא, ברור שזה מתרגר, וזה נימוק בעיניי שהוא...
אז זה הנימוק?
כן.
כן, בטח שזה כאילו...
זה לא הנימוק אגב לביטול הביטול.
כן.
כי הנימוק לביטול הביטול זה במשרד החינוך החליטו לא לשנות את ההחלטה מפאת קוצר הזמנים עד מועד הבגרות שעתידה להתקיים ב4 באפריל, ובגלל ששינוי כעת כחודשיים לפני הבחינה, זה אשכרה מה שאמרתי, הקשה על התלמידים ובלבל אותם משום שהם התמקדו ו...
אבל זה לא שלא לומדים את נושא השואה, רק לא ייבחנו עליו בבגרות.
נכון, כן? אבל אם אתה לא נבחן עליו...
זה כבר... הרבה פחות...
ברור, אתה פחות מקשיב.
מי מקשיב?
ואז אחרי זה אנחנו רוצים לשלוח אותם להילחם בטיק טוק עם כל הבאמת, כאילו להיות השגרירים שלנו והסברה, ואז הם כזה, אבל מה קרה כאן לפני? מי היה כאן? למה אתם כאן? ואז הם כזה, לא יודע מה קרה משנת 1930, אני לא יודע.
זה הדבר הכי חשוב בעולם.
ברור, זה כל כך חשוב לדעת את זה דווקא בגלל מה שקורה.
זה בעצם הרי היסוד של הלגיטימיות שלנו כמדינה בכלל, אם לא הייתה שואה, מדינות העולם לא היו מצביעות על הקמת מדינת ישראל באום. בדם רב ויקר שילמנו על הזכות להחיות את הקיום הציוני בארץ ישראל.
זה קונטקסט שהוא אי אפשר לבטא.
בדיוק, וגם הייתי אפילו מורידה את כל השאר. ללמוד את זה, ללמוד דברים שבאמת...
זה קיצונית, אני בוכה. הייתי רק לימודי שואה. בלי לימודי שעה, רק לימודי שעה.
לא, אבל שנייה, כאילו לימודים שבאמת ייתנו איזשהו ידע להתמודד עם כל מה שקורה בחוץ. ידע זה כוח. אני באמת, אני לא חושבת שיצאתי מהלימודים, כאילו בתיכון, אחרי הבגרות, כאילו סגורה באמת על מה שקרה כאן. כאילו זה מבחינתי כל כך מפוזר ב...
הרי, אבל גם אי אפשר, גם לומדים היסטוריה. אני רואה את זה עכשיו מהילדים שלי, שהם בשלבים שונים של לימודי היסטוריה ובגרויות וכזה. וואלה, מכסים את החומר יפה. זאת אומרת, יש המון התרכזות בהיסטוריה שלנו, כן, שואה, מחתרות, הקמת מדינת ישראל, כל הדבר הזה, הציונות. אפילו פחות מדי, אגב, הסתכלות כלל עולמית. הרי היסטוריה היא לא רק מה שקרה פה ומה שהוביל אותנו לפה. דווקא אני חושב שהיא התמקדות יותר גם במה שקרה בעולם בהיסטוריה. לא שאין, אבל זה כן גם נותן איזושהי פרספקטיבה ושמת אותנו על הקשר רחב יותר. אבל כמובן אי אפשר הכל. זה ברור שאי אפשר הכל ויש גם גבול לכמות שאפשר ללמוד. נכון שעל פניו להוריד את השואה, אולי האירוע המכונן ביותר בהיסטוריה של העם היהודי.
וגם זה שהכי חשוב לזכור, גם דורות קדימה, אנחנו חיים בתקופה שבה ניצולי שואה הולכים ומתים, והם הקשר הכי עמוק שלנו לזיכרון השואה, לכן אסור לנו להרשות לעצמנו את התקדים הזה, כי עד לפני 4 חודשים, אף אחד לא יכול היה לדמיין בכלל שנוריד, שיקרה משהו בעולם שיגרום לנו להוריד את חובת הבחינה על פרק השואה, וברגע שזה יקרה, אז כאילו זה כבר...
כן, גם יהיו בטקס, והם כאילו יגידו לזכור ולא לשכוח, זה... זה דפוק.
וואו, דמיינו שיגדל פה דור, באמת. לפחות השנתון הזה, מי שעכשיו נבחן ב-י"ב, נכון? זה ילידי 2006.
אתה לא יודע, אבל רגע, בגרות בהיסטוריה יש לדעתי...
יש ב-י"א ויש ב-י"ב.
כן, זה מחולק כזה...
כן. בסדר, נגיד, טווח השנים הזה של 2006 עד 2008, נגיד, יגדלו פה דור שהם לא מכירים בשואה.
אני לא מכירים. הם יהיו מכחישי שואה.
שיבואו ויגידו להם 6 מיליון ואנטישמיות וזה זרע פורען אירופאי וזה I don't know.
זוכרים את המסע לפולין? המסע לפולין, המדינה שלא קרה בכלום, שום דבר.
המסע לזקופן, אל השוק. רגע, אני רוצה לראות מה נכנס למיקוד. טוב, אולי...
אולי נבקש ממאזינים שישלחו לנו וואטסאפ. מה החור הגדול שיש להם בהשכלה, ואיך זה פגש אותם? זאת אומרת, איזה פדיחה גם הם עשו עם זה.
מדהים.
054-999-4399. מה לא ידעתם? כן, פשוט לא ידעתם. לכולנו יש בורות.
היה איזה מישהו שלא ידע על הטלית?
אני אתמול הודיתי בפניכם.
לא, היה איזה סרטון כזה בערוץ הספורט, משידורים של ערוץ הספורט, שהסתובב קצת, כן. מה לא ידעתם? איזה חור גדול בהשכלה יש לכם? לא בהכרח בהיסטוריה. ואיך איך, איך, כאילו קרתה פדיחה גדולה? זאת אומרת, איך הבחתם את עצמכם עם הדבר הזה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אוקיי, אז היי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
וביקשנו לפני החדשות שתשלחו אלינו וואטסאפים עם החור הזה בהשכלה שיש לכם, או בידע, איזה מין בור, מה משהו ואיפה זה פגש אתכם, איפה זה הביך אתכם, שלא ידעתם את הדבר הזה, כמו הדור שיגדל כאן, שלא יודע שהייתה שואה, כי הוציאו את זה מהבגרות השנה, בהיסטוריה. כן, אליל?
לא ידעתי מי מסתובב סביב מי, ירח, כדור הארץ והשמש. עשיתי פדיחה מול כל הכיתה של הבן בפעילות שהייתה, כשהמורה שאלה, וקפצתי בראש עם תשובה לא נכונה, מול כל הילדים וההורים, המורה לא עשתה את זה עדיין שטעיתי.
מה גם את קופצת? או קופץ, לא יודע, הוא?
זה העניין. מצד שני,
למה אתה קופץ? תסתובב.
כשאתה יודע, לפעמים אתה לא יודע שאתה לא יודע משהו. כאילו, אתה חושב שאתה יודע משהו, ואתה לא יודע עד כמה אתה לא יודע אותו גם.
נכון, כמה ביטחון יש בטיפשות.
שלך, של כולנו.
ועדיין יש את הרצון התינוקי הזה להצביע ולהצביע, ושהמורה שואלת בפעילות עם הילדים.
כי הוא מנותק לחלוטין מכמה ידע באמת יש לך, אתה רוצה.
אבל בסוף זה לא כזה פדיח, כאילו, זה מה זה עובר, זה עובר. אתה יום שלם היית מסתובב.
לא, אבל ברור, כאילו, לטעות בזה שמסתובב סביבי, כדור הארץ, השמש, הירח וזה, עוד מול הילדים בכיתה וזה.
זה כאילו, אנחנו יודעים את זה כבר מאות שנים. זה כאילו...
וגם, תחשבי זה פדיחה זה לילד. שאבא שלו הצביע וטעה בצורה מביכה.
הילד הזה גמור.
זה סיפור שהולך איתו עד סוף התיכון.
הילד הזה גמור.
זה לעבור בית ספר.
גם אם הילד הזה הוא סטיבן הוקינג, התייחסו אליו כאלה הילד הכי טיפש בשכבה.
כן, אבל יש שלב כזה בחיים שמבינים שההורים שלך לא תמיד צודקים. אז אצלו זה קרה מוקדם.
זה בדיוק, זה תמימות ש...
ופומבי מדי.
הוסרה מ...
לתלוש את הפלסטר, חברים.
כיתה זין לקחו אותנו לסיור בירושלים, לא הפסקתי לשאול איפה, מתי ואיך מגיעים לים. אחרי שאני שואלת כמה פעמים ואף אחד לא עונה לי מהמדריכים, למה אני חושבת שיש ים בירושלים, אמרתי שהקיצור של ירושלים זה ים.
מדהים.
שזה אמור להיות הגיוני. ואז הסתבר לי שאין ים.
מה הגיל? מה הגיל המדובר?
כיתה זין.
להניח שיש ים כי הקיצור של ירושלים הוא ים.
ירושלמים מאוד גם אובססיביים לים, נכון? זה כזה, זה הדיבור שירושלמים כאילו כשהם מגיעים למקום עם ים הם כזה מעריכים.
גם יש חוף ירושלים בתל אביב שזה גם מתעתע.
נכון.
יש גם חוף הילטון בתל אביב.
הגעת להילטון.
בתל אביב יש כותל גם.
גדלתי בתל אביב בבית חילוני, אוכלים מצות בפסח, קומפלקס, דברים שהם חמץ. בטירונות פגשתי לראשונה בחיי קידוש. הייתי בטוחה שפספסתי איזה שיעור, לא הבנתי למה כולם יודעים מה לעשות וצועקים אמן ולחיים, וכמובן שהסתלבטו עליי הרבה הרבה זמן אחרי זה.
רגע, למה היא לא ידעה?
כי לא עשו קידוש אצלה.
בבית מאוד מאוד חילוני, כאילו.
זה לא צריך להיות מאוד מאוד חילוני אגב כדי לעשות קידוש, כן. היא
הדגישה עד כמה חילוני. כאילו, גם מי שלא עושה קידוש, אצלי בבית, נגיד, לא עשו קידוש, אבל אתה הולך לחברים, לא?
מעניין.
גם אצלי עשו קידוש, אני חושב שפגשתי קידוש פעם ראשונה, גם בגיל מאוד מאוד מאוחר. ידעתי שיש את הדבר הזה, אבל אף פעם לא מדבר אולי באמת כזה, לא יודע מה, 20 וכזה.
וואו.
כן.
וואו.
נסעתי עם חברה לירושלים, אמרתי לה, הנה בבל וואד, והיא שאלה אם פה הוא קבור.
זה לא פייר, כי זה ביקשנו חורים שיש לכם בהשכלה, היא סתם רצתה להפיל חברה. זה לא פייר.
יש פה רבים.
אני מתאר לעצמי.
עליתי מרוסיה ב-91, אני פחות חזקה במלחמות, יצאתי עם בחור שמסתבר שאבא שלו דוקטור להיסטוריה, ברוכת הערב הראשונה עם המשפחה, הוא ממש בחן אותי, אותנו, ואני גמגמתי בלי סוף, נורא והיו.
איזה מאפן.
מה אתה בוחן גם את הבחורה שלך, בן שלך מביא?
מה זה? כאילו, מה אתה רוצה שיקרה? שלא יהיה לבן שלך...
כן.
חיים רומנט, לא הבנתי. באיזה קבוצה אתה, אדוני?
ממש. מה אתה מסרס כבר?
מה אתה עושה?
אני לא מכירה את רוב הפירות, כי לא נחשפתי אליהם בילדות. זה פוגש אותי בסופר, בעבודה יש לנו כל בוקר פירות במשרד. מישהו מבקש ממני להביא איזשהו סוג של פרי, אני תמיד מתחמקת איכשהו.
וואי, זה מהמם.
יואו, תביא לי את הפיטנגו. היא כזה שבאב.
מעוניין להרים את יד ההזדהות.
של?
של אדם ששולח לבת זוגות. תמונות רבות של ירקות רבים בסופר, כאשר אני נשלח לקנות אותם.
שמע, יש, קודם כל היא תיארה פה פירות. אני נגיד בכל גזרת הירוקים, פטרוזיליה,
לא,
שמיר,
פטרוזיליה, זה...
פטרוזיליה,
זה ברור. לא,
הם
לא,
כולם
לא.
נראים לי כמו...
אני לא כמו... מגדיר צמחים.
זה כמו שתגיד לי עכשיו, זה סיני וזה מלא, סבבה. אוקיי. אבל...
אני פה מזדעזעת.
זה הרבה יותר חמור מהירקות. מה זה היה? מהפירות, הסיני והמלזי.
למה אתה יודע להבדיל?
לא, אבל אני לא אומר את זה ברדיו.
אני אגיד לך שסיני זה טיוואני, אוקיי? וזה יפני.
סינים וטיוואנים זה, הם די כאילו זה אותו...
אוקיי, אז בוודאות... בוא, נודעי גם, מה?
לא,
יש תופעה כזאת של עיוורון אתני. אם אתה גדל בסביבה לבנה, אז אגב, ואתה לא נחשף נגיד לשחורים, אז כל השחורים יראו לך די אותו דבר. אתה, זה דבר ידוע, והפוך את השחורים כלפי לבנים גם.
ways, כן.
ולגמרי, וגם כלפי אסיאטים.
כן.
וגם כלפי פטרוזיליה ושמיר. ו...
יואו, יש תוכנית עכשיו כאילו של, של סינים, שהם אומרים כזה, אתם מכירים את הישראלים האלה, את היהודים?
כן, בסדר, כן, הם נראים אותו דבר.
בהונג הונג FM.
כן, אנחנו דומים, אשכרה.
בוקר חדש בגואנג'ו, איפה שזה לא יהיה.
גואנג'ו.
יושבים ומדברים, אתה הולך לשוק וקונה פטרוזיליה ושמיר, זה כמו היהודים האלה. איך אתה יודע אם הוא מרוקאי או אשכנזי או זה, אותו דבר בשבילנו.
אוקיי. fair enough.
בסדר, מה?
בסדר.
לא ידעתי שהטלף זה יונק במבחן בתיכון, זה משהו שבתור ילד לא הייתה לי בכלל מודעות, ואז שנים רדפה אותי הפדיחה וקראו לי בטמן מטיל ביצים.
טוב, נו,
טוב, ילדים, איך הם גם נתפסים למשהו הכי קטן, חולשה קטנטנה, וישר אתה...
הם באו עם הכינוי...
זה המיתוג, זה
המיתוג. הם באו עם הכינוי בטמן מטיל ביצים, וחיפשו את ההזדמנות לתפור את זה סביב הילד המסכן הזה.
אני שנייה עוד רוצה לחזור לאמא פירות, כי ברחנו משם זה, אבל לא לדעת להבדיל בין פירות, זה בטח לא פיטנגויים וכאלה, אלא דברים יותר בסיסיים, שמים בעבודה כאילו על מגש. נראה לי הפרסמון והגס כזה, ברמה כזאת.
לא, הפרסמון והגס זה שני עולמות שונים לגמרי.
אני יודע, כן.
לא, אבל נגיד... יש הרבה שמתבלבלים בשזיף.
בשזיפים, זהו, או שזיפים, או נקטרינה.
נקטרינה זה באמת עניין. נקטרינה זה עניין.
הפרסק, כל הפרסק, הפרסק נקטרינה זה גם בלגן.
כן.
כן.
חרבו דרבו של ה...
ממש.
לא ידעתי שנים שצימוק הוא בעצם ענב.
גדול.
יש לי חבר שאח שלו עבד עליו כשהוא היה בכיתה א', שזה זבובים מיובשים.
די.
בטח, נו, ותמרים זה ג'וקים.
אז לקח לו שנים לגלות את זה, ועוד כמה שנים להצליח לאכול שוב צימוקים. אחרי שהוא שטף ממנו את זה.
גיל 26, נסעתי לעבוד בגרמניה, וחברה הציעה שניסע לאמסטרדם ונשב בקופי שופ. הסברתי לה שאני לא אוהבת לשתות קפה, היא צחקה עליי שנה אחרי זה.
חמוד.
אוי, זה מתוק.
זה הרי מתאה באמת.
נכון. למה הם קוראים לזה ככה?
אולי בטח זה התחיל מזה.
זה חוקי אבל אצלכם, אז תקראו לזה בשם של זה ונתקדם.
זה כבר לא כזה חוקי אגב.
באמסטרדם?
כן, אני חושב שצמצמו מאוד את היכולת לתיירים אפילו לקנות, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל צמצמו משמעותית, כי פשוט נהייתה עיר של תיירות סמים ומיליוני מסטולים, והם כאילו רוצים להוריד את זה מאוד.
הורדת.
20 שנה, לפני 20 שנה הייתי בביקטה בטיול בניו זילנד עם ישראלים נוספים. שאלנו את הגרמנים מאיפה הם, הגרמני אמר שהוא מהעירה קטנה בגרמניה, ושאל אותי אם מכירה את גרמניה, היא ענתה, לא יודעת זה על מי, ונתנה דוגמה לבקיאותה, I know Auschwitz.
יופי, זה גם לא בגרמניה.
נו, ירד לה במיקוד, השואה, וזה מה שקורה בסוף.
וואו.
ידע זה כוח, אבל...
אין פרסים, נכון. אם היו...
היינו מחלקים.
אני אומר לה פירות, כי יש לי תחושה שזה שמה ב...
הייתי שמח לשאול אותה, באמת.
שתכתוב בחיית שתכתוב אם היא שומעת, בין איזה פירות היא לא יודעת להבדיל. בסדר? תכף נעדכן על זה. Chained our hearts in vain, we jumped. Yeah, you wrecked me. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. תור צוק, בוקר טוב. תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק.
לא, נאי, לא, מגישת הפודקאסט
ויקלי סינק. אגב, אם תגיד את זה שלוש פעמים ברצף, היא כן תופיע פה.
היום בטלפון.
נכון. תגידו, יש לכם איי רובוט לסוגיו?
לי יש... כן?
הוא עוד שמיש שלך?
היו לי כל מיני איי רובוטים בעבר, ואני לפני שנתיים או שנה קניתי את המכשיר ששינה את חיי באמת. הוא היה יקר בטירוף, אבל באמת שווה כל שקל. את הרובורוק S7 מקס, שיש לו מין, הוא שוטף, יש לו תחנת עגינה. הוא מנקה את עצמו. ובאמת התחזוקה היא מינימלית, ותקשיבו, זה באמת מהדברים האלה שאתה אומר, באמת היה שווה, זה מדהים, פשוט כן? מדהים. כן.
כמה?
יש
מה?
כבר S8, זה היה איזה 5.
משהו.
יקר, יקר, יקר. לנו היה רובוט.
אבל זה life changing.
היה לנו היה רובוט, וזה לא עבד. אני לא אגיד שזה היה ענייני אגו בין ליאת לבין האירובוט, אבל אני לא חושב שזה יכול להתקיים אצלי בבית.
הסוד ההצלחה של המכשירים האלה זה שאתה לא צריך לעבוד בהם. וברגע שצליחו לפצח את העניין הזה של מינימום תחזוקה, זה מנצח.
כן, אבל צריך להרים כל הבית למעלה.
לא, קצת קאבל אם הוא יודע, יש לו מצלמה, הוא יודע ללכת, הוא...
אבל אני לא אוהבת את כל הרב באמת שמישהו מצלם לי את הבית עכשיו.
סבבה, אז תעשי ספונג'ה.
אבל הוא לא, אתה מפעיל אותו אוטומטית? הוא יודע מתי הוא גם זה עובד לבד או שאתה צריך...
אפשר להפעיל אותו אוטומטית כמובן, אני גם אצלי זה מחובר לבית החכם, אז אני אומר, היי גוגל, קלין, ואז הוא פשוט יוצא לדרכו.
וואו, יש מעתיד.
תמיד יש עם זה תקלות מסקרנות, עם המכשירים האלה.
ואחד ניסה לברוח לי מהבית פעם. האירובוט שלי, ממש, הוא כבר היה בחדר מדרגות, כאילו, אם לא הייתי יוצא אותו, הוא היה מסתובב בהבימה.
לא, אני מודה שהמכשיר הזה פשוט עובד טוב, הוא נעצר, הוא לא נופל במדרגות, הוא לא זה, הוא באמת מכשיר טוב. למה את שואלת, אבל בואי, כאילו, הרימה להנחתה, לא ציפתה שיתקבל פה דקה וחצי תשובה.
אס-אמסים עוד רגע מגיעים המאזינים.
לא, אני גם אחסוך מכם את התקלה המונומנטלית שלי הייתה עם האי-רובוט שלי, שקשורה לכלב שלי.
לא, באמת זה קרה לך הסיפור הזה? זה קורה להרבה אנשים.
שמה, שהכלב יושב על זה?
לא, הלוואי.
לא.
זה סטייל, זה מגניב שהכלב יושב על זה.
זה באמת, זה לא...
כלב עושה קקי בבית וזה מורח את זה בכל הבית אחרי זה. וואו.
מצלמה מצלמה אבל מנקה שלא יודע לזהות קקי לא יישאר אצלי בבית.
לא זכרתי שיש לנו פרקט בבית.
וואו,
אני לא יודעת מי מצא את זה ליד הפח. אני מקווה שהוא בדק טוב לפני שהוא ראה אי רובוט חדש לגמרי שמונח ליד הפח ומחכה שמישהו ייקח אותו. בכל אופן, לגבי תקלות אחרות שקשורות לאי רובוט, השבוע אמזון הכריזה שהם מבטלים את רכישת איי רובוט. אתם זוכרים שהם הכריזו שהם רוכשים אותו? תסכה משנת 2022, קיץ 2022.
כן.
אמזון היו אז בטירוף קניות כללי. קנו אז רשת מרפאות, ובמיוחד באזורים האלה של IoT ובית חכם, חיפשו מאוד מאוד לגדול, ובאמת באוגוסט 22 הם מודיעים שהם הולכים לרכוש את איי-רובוט, עסקה בשווי של 1.7 מיליארד דולר, ובאמת, בשיא שלה, זה היה אמור להשלים להם את כל הסוויטה הזאת של מוצרי בית חכם.
שמתחילים מה שקרה בפתח הדלת.
לגמרי.
כן, כן, במצלמה החיצונית הזאת שיש להם.
רינג.
נכון, אז יש להם את רינג, שהייתה אמורה ממש לפתוח את ה... או לדעתי יש מוצרים שעד היום יכולים לפתוח את ה... את הבית לבד, וכמובן אלקסה, ביחד עם קינדל, הקורא ספרים האלקטרוני, ואיי רובוט היה אמור בעצם למפות את הבית כולו, ולתת איזו תמונה מאוד מקיפה לאנשים באמזון, מה קורה אצלנו בבית.
כן.
ורשויות, ובמיוחד רשות התחרות באיחוד האירופי, שמו לזה ברקס. בעצם, הם אפילו לא שמו לזה ברקס, הם רק הודיעו שהם בוחנים היבטים של תחרות בעסקה הזאת. ומה זה הולך לעשות? לשוק שואבי האבק. הם היו אמורים לתת את ההחלטה שלהם ב-15 בחודש, אבל אמזון מודיעים השבוע שאין להם כוח לכאב ראש הזה, הם אפילו לא מחכים להכרזה, והם פשוט מבטלים את העסקה.
כן.
זה אומר גם משהו על כמה הם פוחדים מהרגולטור האירופאי, שהוא באמת... נותן עבודה?
הוא נותן עבודה, אם הוא קיפל את אפל בכל מיני נושאים עם האפסטור והמתן ו...
כן, לגמרי.
וחנות האפליקציות, כן.
למרות שיש גם מצב שזה תירוץ נוח לאמזון.
לברוח. אבל זה עולה להם הרבה כסף לבטל את העסקה, 90 מיליון דולר.
נכון.
90 מיליון דולר זה ג'ף בזוס
זה לקבצן בצומת שצריך להגיע לבאר שבע, הוא נותן סדר.
אפילו מתנצל בפניו שזה כל מה שיש לו.
כן. לא אחי, יש לי רק כסף קטן, אני מצטער.
סליחה, אני אחזור מחר? אתה תהיה פה?
תשובה היא כן, מעולם לא הגיע לבאר שבע.
באמת בעולמות של אמזון זה לא, זה כסף, אבל זה לא כסף היסטרי, ובאמת מאז התחלף המנכ״ל והתחלף הפוקוס, ואנחנו באקלים עסקי מאוד מאוד שונה.
כן, זהו, 22 זה עדיין היה תקופת הזוהר והאובר הערכה של הרבה חברות, נכון? או שזה כבר היה אחרי התיקון?
נכון, לא, זה באמת היה, הם באמת היו בבולמוס כזה של קניות, למרות שאי רובוט היא לא בדיוק מהחברה הזאת, זאת חברה שהוקמה בשנת 90, זאת אומרת, היא חברה יחסית ותיקה, על ידי קבוצה של חנונים מ-MIT, זאת אומרת, הם קונים חברה שדי בשלה, שמה שקורה איתה עכשיו זה כמובן מכניס אותה לצרות, הם מפטרים עכשיו, איי רובוט עצמה מפטרת משהו כמו 30%, קצת יותר מ-30% מהעובדים והעובדות, המנכ״ל הולך הביתה, ובאמת גם ה-94 מיליון דולר אלה שמקבלו באמזון, אנחנו לא יודעים איזה שינוי משמעותי.
קנו איתם דייסונים.
בחברה. מה אתה אומר?
שיקנו איתם דייסונים.
יכול מאוד להיות. סביר להניח שזה קרן גידור או משהו כזה, תקנה אותם, תבריא אותם. זה גם במבצע, המניה שלהם ירדה באיזה 50%. וצריך לשים לב לביטול עסקה הזאת, כי זה באמת, כמו שאתם אומרים, טרנד שהולך וקורה. גם לפני כמה שבועות בוטלה עסקת פיגמה אדובי. אדובי היא חברת תוכנה שמפתחת את פוטושופ ואת פרימייר, שרצתה לרכוש את פיגמה, שזאת חברה שמפתחת איזשהו כלי למעצבים. משתמשים בו למשל כשהם מפתחים תוכנה, אז רונים שם את העיצובים שנראה על המסך, ואז אותם מפתחים. זו עסקה מאוד מאוד גדולה, הייתה אמורה להיות עסקה של 20 מיליארד דולר.
והייתה אמורה ליצוק את הבלעדיות של אדובי בשוק הזה.
נכון מאוד, שזה כמו שאתם יכולים לנחש, בדיוק מה שהרגולטור לא רוצה שיצא.
לא רוצה מונופולים.
אני, זה רק עוזר לנו לזכור שלפעמים טוב שיש רגולציה, עם כמה שאנחנו כל כך אולי נוטים ליפול בדבר הזה שהשוק יהיה חופשי ויסדר את עצמו ומה צריך להתערב. רגולציה, כשהיא נעשית במקום הנכון, ותמיד הוויכוח הוא איפה המקום הנכון כמובן, אבל בסופו של דבר יש לה גם השפעה מאוד חיובית.
נכון, אבל לטובתך.
נכון, כן. אבל צריך גם לזכור את הפליפ סייד של זה. הפליפ סייד של זה זה שהבורסה האמריקאית היא הבורסה הכי חזקה שאי פעם הייתה בהיסטוריה של האנושות, והבורסה האירופאית היא כאילו, כן, אין שם הרבה חדשנות, אין שם הרבה חברות, אין נסדק אירופאי. וזה לא בכדי, כי הסביבה העסקית שם היא לא מאפשרת את זה.
אבל באמת יכול להיות שהימים של היום גם מעלים שאלות לגבי כמה זה בריא, הצמיחה הגדולה הזאת. ואגב, גם בסיפור עם פיגמה ואדובי, הרגולטור לא הגיע להחלטה סופית. מי ששם הוביל את זה, זה דווקא הרגולטור הבריטי, שהצליח להשיג גם את האיחוד האירופי וגם את האמריקאים שהסתכלו על העסקה הזאת. הוא היה אמור לתת החלטה, וגם שם אדובי, עוד לפני שהם מקבלים את ההחלטה, ועוד לפני שהם מבינים איזה מגבלות מטילים עליהם, פשוט יורדים מהעסקה. גם שם היו מיליארד דולר דמי ביטול אדובי העבירו לפיגמה, וגם שם זה כמובן לא מבריא את החברה שבנתה כל כך על העסקה הזאת. עכשיו, זאת שאלה, הסיפור הזה של צמצום התחרות, כי בעיקרון אני מסכימה איתכם, זה טוב לעולם שיש תחרות, זה טוב שיש רגולטור שהוא ערני והוא מבין את השוק ומנסה לשמור אותו חי. למשק שלנו ולאקוסיסטם הישראלי זה מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו משק של אקזיטים. יש אצלנו מעט חברות שמגיעות להנפקה והופכות להיות צ'ק פוינט כאלה, עצומות כאלה שמעסיקות אלפי ישראלים. בעצם השוק שלנו בנוי על זה שבונים חברה מאוד טובה, ובא מישהו אחר גדול וקונה אותנו. מזה אנחנו חיים, מזה, על זה היזמים שלנו בדרך כלל בונים.
זה האתוס הישראלי.
כן, של לעשות המכה ולברוח.
נכון, אנחנו מרכז המחקר והפיתוח של ארצות הברית, וזה נחמד.
אבל דווקא יש את השינוי הזה, כן, בשנים האחרונות שהתחילו כן לייצר חברות גדולות שמחזיקות לאורך זמן, ולא עושות את זה בשביל לעשות האקזיט, כאילו, ולהפקיד את זה, את המוצר בידיים אמריקאיות.
כן, עדיין יש מעט מאוד כאלה.
נכון.
כן, אז זאת באמת שאלה, גם צמח פה עולם שלם של קרנות מאוד מאוד טובות, וגם כן,
הצרה הגדולה שבשנה האחרונה, בגלל המהפכה המשפטית, הייתה ירידה מטורפת. סטארט-אפים חדשים בכלל לא נרשמים כבר בישראל. וזה אחת התקלות המשמעותיות את המשמעות שלהן ואת גודל הנזק אנחנו נבין רק עוד כמה שנים. אבל הייתה קריסה מוחלטת, משהו כמו 90% פחות מהחברות, אם אני זוכר נכון את המספר, שנרשמו, שלא נרשמו בישראל.
נכון, נכון. אני גם לא סבורה על המספרים, אבל באמת יש ירידה דרמטית של השקעות פה, בעיקר בחברות צעירות. עוברת עלינו שנה קשה מאוד.
כן, עוד לפני המלחמה כמובן. טוב, טוב, תודה, תודה.
תודה, טוב.
תודה.
יאללה, ביי, וסיימנו. תראה מחר.
ביי, ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.